עמיחי עטלי עם עטלי מחפש תקווה.
שלום לכם, אנחנו בפרק מספר 10, ממשיכים לחפש תקווה. מי שנמצא איתי היום זה אלוף במילואים, מוטי אלמוז, שלום.
שלום.
אנחנו נתחיל לפני הכל, נשמע, יש אין סוף לסיפורים ולהרפתקאות שהיו איתך אפילו רק כדי להגיע למעמד הזה שאנחנו נמצאים בו, שאתה בא עם חולצת חקלאי ל...
זה לא חולצה חקלאית.
אה, זה היפה שלך, כאילו, זה האופנתי, זה החגיגי.
באמת.
יפה, אהבת.
מה, אל תגיד לי ש...
לא, מי אני?
בוא נשקעתי. עכשיו עצים ברצינות.
אבל לפני הכל אני רוצה, אתה יודע, להתחיל מסיפור אישי, אני תמיד בסוף הדברים פוגשים אותי ברמה האישית. השנה, אני חושב, בערך 2011, אני אז עיתונאי במעריב, כתב לענייני מתנחלים. מגיע לתדרוך בלשכת ראש המנהל האזרחי, תת אלוף. לא היה לי מושג מכלום. אני נכנס לחדר שלך, ואתה אומר לי, באמת דבר שהפתיע אותי, אני הייתי בטירונות עם אחיך, עם אחי אלחנן, שלימים, בערך 5-6 שנים אחרי הטירונות שלכם, נרצח.
אני ידעתי שיום אחד אני אפגוש אותך.
כן?
זה לא דבר שאומרים בטלפון. וזה גם לא דבר ש... הוא היה כל כך, תשאל כל אחד מבני המחזור. הוא היה שונה, בגלל דתי.
זה היה נדיר, אז דתי...
נדיר כאילו... מאוד. אחד כזה היה בפלוגה.
דתי אחד בפלוגה?
דתי כזה, אחד כזה בפלוגה היה.
כאילו, מה זה דתי כזה? שהוא היה מאוד דתי? שהוא מאוד, היה מאוד אדוק?
מאוד דתי, מאוד אדוק. כאילו, תחשוב, היום יש מסדר בוקר, אבל יש תפילת שחרית ל-16 חבר'ה במחלקה. עכשיו, אחד כזה בפלוגה, שאומר לך, אני רוצה להתפלל, מה, אתה משנה את הלוז? הוא לא יהיה בתורנויות. ואני ממש בטרום טירונות נדלקתי עליו, וראיתי שהוא קרוע בין לקיים מצוות לבין לעזור לחבר'ה. מה, הוא לא יהיה במטלות בוקר? כאילו, אני ממש זוכר את זה. גוש עציון, נובמבר 85, קצת שלג.
בתר עציון, כן.
בתר עציון.
אני בתור ילד
הגעתי
לטקסים שלך.
בטח. ו... הממם ראה שאנחנו מתחברים, אז הוא אמר, נשמע, אתה איתו. אז אני כאילו הייתי, אני לא יודע להסביר את זה, אני גם טירון, זה לא שהייתי, זה לא איזה פטרונות חלילה עליו. והיינו חברים ממש טובים. אני זוכר את זה, כל פעם שאנחנו נפגשים פה ושם, אז אני תמיד מזכיר את הסיפור של הלילה המפורסם, הוא היה בן זוג שלי באוהל סיירי. זה שני חבר'ה, ישנים צמוד צמוד, אבל סיירים קטן, סדרת אימוני שטח, וישנים מעט. חורף, סופה באחת בלילה, כל המעל, כל הפלוגה מתעוררת. מתחילים לחפש תוארים לזה, אני מסתכל עליו, שנינו ככה פותחים את השק שינה. הוא אומר לי, תשמע, אם נחפש את השק, את האוהל שברח לנו, גם נמצא אותו, גם נשקיע זמן להרכיב אותו מחדש, וגם לא בטוח שנצליח. אם נתכסה שנינו,
נתחבק.
שוב, נתחבק, יש סיכוי שנעשה עוד איזה 3 שעות שינה. מחשבה...
מתאים לו, כן, אהב לישון היהודי.
זהו, זה היה... כאלה, יש לי... אתה יודע, יש מתחלקים לחוליות בטירונות. יש מסלול חוליה, מסלול פרט חוליה וכו'. ואתה רואה ציציות, חריג בנוף.
כן.
זקן, ו... חצי שעה לאכול ארוחת צהריים. הוא צריך לאכול 10 דקות, כי 20 דקות זה מנחה. והוא לבד, ואין להתחשב. תסתדר עם זה. היום זה הרבה יותר מסודר, אבל זה המון המון עניינים כאלה. בביטן בשבת מוזיקה. אז הוא תמיד היה, אני זוכר, ביטן ארוך, כולנו ישנים במחלקה באותו ביטן. אז הוא רגע לפני שבת, הוא היה מסתכל, והיינו חוזרים מהשטח, זה לא היה מקומות קבועים. איפה מיכאי ישן, איפה זה, אלה שעושים, שצריכים את המוזיקה, אז כדי לא לבקש מהם לא לשים את זה, הוא היה הולך צד השני שלהם. וכך הוא היה איש כזה של פשרות. אני לא, הוא לא ביקר, כל פעם הוא אמר, אל תתחשבו בי. אני אסתדר, הכל בסדר וזה, ודבר שהיה סימן העיקר שלו, אני חושב, הוא תמיד חייך.
כן.
מסעות, קושי, ריתוקים, עונשים,
זהו, והוא היה בן אדם קצת מבולגן, אז הוא היה בטח חוטף הרבה, אני זוכר גם מורה כמצל במשפחה, שהיה מקדר הרבה ו...
כן, כן, כן.
מדהים, אז אני אגיד לך מה, אותי זה פגש בהפתעה גמורה כשאני נכנס לחדר, אתה יודע, אני בא כעיתונאי, גם צעיר יחסית, לחדר של תת אלוף, ראש המנהל האזרחי, לא העליתי על דעתי, אתה יודע, אנחנו, במשפחה שלי, ההורים שלי קוראים לזה דרישות שלום, שמקבלים ממנו, זה תוקף אותי ואותנו מכל כיוון, גם עכשיו... 34 שנה אחרי הרצח שלו, באמת בכל מקום, אבל זאת הייתה פינה שלא חשבתי שהיא תגיע לי. אתה יודע, במשרד של קצין בכיר בצהל, שמה הרקע, מה הקשר, אבל וואו, טוב, זה באמת...
כן, אני, בתמונת מחזור, אתה מכיר את התמונת
כן,
הזו?
כן, כן.
כן, אז הוא שם איתנו.
כן. טוב, עכשיו אנחנו נעבור לקצת עניינים יותר עכשוויים. תודה רבה לך קודם כל על הסיפור הזה ועל הסיפורים האלה, ואנחנו עוד נרחיב ב... לא כאן בפרק, אבל בינינו בעניינים האלה, כי אין לזה סוף, מבחינתי. זה רק מראה שהשכול אין לו גבולות של זמן ומקום. באמת, כאילו, אתה יודע, באמת 34 שנה אחר כך, אני, כשאתה אומר את הדברים האלה, הבשר שלי דוקר.
גם אני. כן, כן.
זה כאילו, אין לזה תוקף, ולצערנו, אנחנו כל כך מוקפים בשכול עכשיו, צריך להבין קצת מה המשמעות של הדבר הזה. עכשיו, לפני שנפתח ונדבר על האקטואליה, אני רוצה להשמיע לך ולמאזינים שלנו איזושהי הקלטה בזמן הניסיונות שלי לתאם איתך את ההגעה לפה. זה היה מאוד קשה, אתה גר בגליל, והחיים שלך כמו, לא יודע מה, בימי אברהם אבינו, תלויים בגשם שיורד מן השמיים, אז באחת הפעמים שאני מנסה לתאם איתך את ההגעה לפה, זאת ההודעה שאתה מקליט לי.
אהלן עמיחי, מה שלומך? היום מרק, החזאי של משרד החקלאות הודיע לנו בבוקר, זה קבוצה יומית כזאת שהוא בבוקר, בשש בבוקר מודיע מזג אוויר, הודיע שכנראה בחמישי הבא או בשישי הבא הוא רואה משהו, איזה שקע ברומטר, גשם. ואז אם זה נכון, לוקח רכבת, למרות שלא נוח לי חמישי, יש לי שם איזה עבודה, לוקח רכבת ובא. אם לא, צריך לחכות ליום גשם הבא, אתה מבין? אני רק גשם עוצר אותי, גשם ושבת. כל השאר אני כמו מגנט לאדמה, אתה מבין? לא מצליח, תמיד יש לי מה לעשות. אז בואו נהיה בקשר תחילת שבוע הבא, ונראה אם זה מסתדר.
כן, אז ההקלטה הזאת היא בעצם מתוך הטלפון שלי, בהקלטה בינינו. אז אדוני, באמת ככה מתנהלים החיים שלך, כאילו השקר הברומטרי ומרק החזל של משרד החקלאות, הוא מה שקובע לך את סדר היום?
אתה יודע מה מפתיע אותי? שאנשים לא מאמינים שזה באמת ככה. מזמינים...
בכלל בשנת 2025, ובטח לאדם שהוא אלוף בצהל, ו... אתה יודע.
הם מבקשים ממני לבוא ולדבר בכל מיני מקומות. ואני אומר להם, חבר'ה, בואו אליי. נתבואו מתחת לעץ, נעשה עבודת אדמה ביחד. גם יש איזו משמעות אחרת, וגם אתם, ומי שמקיים את זה מרגיש את זה, אתם תצאו מזה מאוד מחוזקים. ובסוף אני גם אומר להם, תקשיבו, תדמיינו פרה, או פר, או בעל חיים, והוא לא יצא מהרפת. זה עולמו. מה, ראיתם איזה פר שנוסע ברכבת לירושלים? ראיתם איזה כבש שנוסע ברכבת לירושלים? זה לא קיים, זה לא... יש לנו את הכל שם. שואלים אותי מה אני עושה באמת מהבוקר עד הערב. אז אני אומר להם שהדבר שהכי דומה למה שאני עושה, אני מנהל מחלקת יולדות של עצים. לא, באמת, זה באמת... אתה יודע, אפשר להיכנס לעניינים הרגשיים של זה, והפילוסופיים של זה וזה, אבל תחשוב, זה בסוף אתה נתת 1,800 עצים צעירים.
של זיתים.
במקרה הזה של מנגו.
אה.
תכף נדבר על עונות השנה וכו'. ואתה צריך לוודא שלא איזה חזיר, שלקח לי עכשיו איזה 20 עצי ליצ'י, כי הוא חיפש מים. והם היו קטנים, והוא עיף להם את בית השורשים. ומזיקים. ותלאות החורף. וכל מיני עניינים כאלה, אתה צריך להשגיח.
האמת שזה נשמע לי מדהים, וגם לאחרונה שמעתי מישהו שאומר, אני לא זוכר באיזה הקשר, יכול להיות שבהקשר של אחת מפרשות השבוע אולי, שכשבן אדם מכניס את הידיים שלו לתוך האדמה, הוא כאילו משהו מחבר אותו אליה, ברמה שהאויב שלנו, העם הנוסף ששוכן איתנו פה באותה ארץ, הוא אולי הרבה יותר מחובר לאדמה, ובגלל זה יש לו איזה קשר שאנחנו התנתקנו ממנו, ואנחנו צריכים לחפות על זה. אז זה מדהים, 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 ברמה האישית. אבל אנחנו עוד נגיע לזה בהמשך, אבל יכול להיות שלך יש שליחות יותר גדולה מהדבר הזה בעולם? כי בסוף אתה כאן, בדלת עמותיך, גם אם זה עשרות דונמך, כמו שאתה אומר, אנשים רוצים אותך במקומות, בוא תשמיע לנו את קולך, בוא תבטא, בוא ת...
לא, תראה, אני מצפונית בסדר עם זה. מדי פעם, אתה יודע, קופץ לך איזה משהו, אבל השליחות הזאת של לעבוד את האדמה, קודם כל עניין אסטרטגי. אני לא מכיר הרבה אנשים ש... זה קשה, זה גם, יש המון דילמות, אבל אתה צריך להבין שמעבר לעניין הפרקטי של זה, כשאבותינו הגיעו לפה, תחתוך, אל תיכנס לפוליטיקה, תחתוך את זה איפה שאתה רוצה, עלייה ראשונה, עלייה שנייה, 48. הם התכוונו שמי שיאבד את האדמות שהן נלחמו עליהן, יהיה מוטי, לא מוחמד, ברמה הכי פשוטה שיש. נכון. עכשיו, אני לא רוצה שמוחמד ילך מפה, ואני לא יהרוג את מוחמד, והוא שכן שלי. אבל הוא שכן שלי בתנאי שהוא מבין שזה הבית היחידי שלי בעולם. עכשיו, ככה אני אומר לזה, למוחמד, ככה אני אומר.
כי למה? כי הפועלים אצלך בסוף בחקלאות שלך זה פועלים ערבים?
לא. לא. מכל מיני סיבות. אני עובד עם חבורה שנקראת אדם ואדמה, תלמידי תיכון, בנים ובנות, דתיים וחילוניים, נוער רגיל לגמרי, בגרות מלאה. מעל הממוצע הארצי, נמצאים אצלי בבוקר, בצהריים מגיעות המורות, עושים החלפת משמרות, שולח אותם למורות, פיזיקה, מתמטיקה, הכל, משלם לתוכנית, כי אסור לי לשלם להם כחוק העסקת נוער. ואתה רואה את עם ישראל במיטבו בכל הארץ, זה לא איזה גימיק של איזה 14-15 חבר'ה, זה מאות כאלה. ואתה יודע, התעסקתי הרבה שנים בשכבת הגיל הזאת, 18-21, ובנוער בישראל.
כראש אקה.
כראש אקה, כמפקד בצבא, גדלתי עם הנוער הזה. וכל פעם מחדש, זה הוויכוחים הכי גדולים שלי עם המכונים השונים שחוקרים את החברה הישראלית. זה אשכרה עם שלא מכיר את עצמו. כאילו, כולם הופתעו מהמוטיבציה במלחמה, אז מה...
וזה עם שלא מכיר את עצמו כי הוא נוטה לדבר על עצמו ולחשוב על עצמו רעות, או קטנה, קטן יותר ממשהו?
מכל מיני סיבות. נתחיל מזה, שמה מספרים לו? ממקום של כלב השמירה של הדמוקרטיה וזכות הציבור לדעת, זה נהיה מקום של תפקידנו להסביר לכם כמה היום ונורא פה.
אתה מדבר על התקשורת.
התקשורת, בוקר עד ערב. עכשיו חבר'ה, אני רוצה שתשימו ביקורת, ומי שצריך לטפל בו, נטפל בו. אבל הפער שיש אתמול בערב, הייתי באירוע, מושב היוגב, בית הבד הגדול ביותר, אני חושב, במזרח התיכון.
שם אתה...
שם אני עוצר את השמן.
זה אגב צריך לומר למי שלא צופה בנו, שמונח פה על השולחן בקבוק שמן זית, הבן של אלמוז.
כן.
ככה זה נקרא, שמן זית קטנית מעולה.
ניתם אותו אחר כך, תגיד מה אתה אומר. בקיצור, היה ארוחת ערב סיום מונת המסיק, שבית הבד עשה לכל החקלאים. אתה רואה, מכל הארץ הגיעו.
אתה שולח את הזיתים שלך לשם במסעיות.
במסעיות, אני נהג המסעית.
נכון, גם על זה נדבר על היותך נהג מסעית.
הכל אני, מה שאפשר לעשות לבד, עושים לבד. זה לא כזה קטן, זה 130 דונם, זה המון. אבל אתה רואה את עם ישראל יושב שם, אוכל ארוחת ערב. 1,300 טן שמן ישראלי עשו בבית הבד הזה, טבע גב במושב היוגב. ואתה רואה איזשהו פער שיש בין האנשים שיושבים איתך על השולחן, לבין מה שאתה שומע בכל מיני מקומות.
אז מה, פשוט נותנים, אתה חושב, בולטות יתר למקרים הקיצוניים, ולא למיינסטרים או לשכבת ה...
קודם כל יש הטעיה. אני חושב שהטעיה היא מחולקת לשני חלקים. אחד, הטעיה מכוונת של אמצעי התקשורת, להראות, אתה יודע, מין תחרות כזאת, זה יתפוס גם את הרייטינג וזה.
זהו, אני... לא רוצים ברע, אבל יכול להיות שזה באמת הרצון לתפוס את תשומת הלב, צריך שזה נכון, דברים קיצוניים.
נכון. והדבר השני, יש פער אדיר בין הסגנון, שאיך שאנחנו שומעים שההנהגה מדברת, פוליטיקאים מדברים, לבין איך שהעם מדבר עם עצמו. אתה לא שומע את השיח הזה שם. זה משהו, זה פער שאני לא יודע להסביר אותו.
נכון.
העם, אני שואל אותם, הם באים אליי למטעים, אני שואל אותם, תגידו רגע משהו, יש פה איזה בעיה שיש פה איזה מישהי מתפחת לידינו? זה מפריע לכם? אתם שאלתם אותם מה היא מצביעה, ואתה רואה אותם חיים ביחד והכל בסדר, וטוב להם ביחד. והם גם אוהבים אחד את השני, ואין ניצות של בעיה.
מדהים.
והם נכנסים אחר כך ופותחים טלוויזיה, ורואים שיש מאומות.
רק פיצוצים מכל הכיוונים.
כן, זה משהו ש... כל פעם באים אליי, ובואו נתעסק עם האחדות, ואני אומר, תקשיבו, זה חצי עגל זהב.
מצד שני, אתה בחרת בחירה מובהקת. שוב, היית בקצה של הדומיננטיות והבולטות, אלוף בצהל, הדרך משם היא או לעסקים, או לפרשנות באולפנים, או לכנסת, לעירייה, מה שתגיד. שוב, אתה אמרת, אני...
המצאתי מקצוע חדש.
הוא יורד לדלת עמותיי. המצאתי. אז יכול להיות שאתה, אמרת לי מקודם, אני עוברים ברחוב שלי ביום 4 כלי רכב, אז יכול להיות שאתה מוטה לצד השני של השקט והניתוק הקיצוני ולא מציאותי.
אז תראה, קודם כל, יש גם פרשנות במתאים. אין רק פרשנות באולפנים. ופרשנות במתאים, אני חושב שהיא יותר מזוקקת.
מה זאת אומרת? איזה מין פרשנות יש במתאים?
במתאים אתה, א', נמצא על האדמה, אתה בגובה ראוי, המצלמה לא עושה לך את זה. עכשיו, לא שיש לי בעיה, הייתי דובר צהל, יש לי בעיה עם תקשורת, ועם אנשים שהולכים לאולפנים, זה בסדר גמור. אבל אני אומר שהביטוי, שהשורות התחתונות שיוצאות החוצה, הן לא משקפות באמת. עכשיו, זה לא בגלל שאני מוטה, זה בגלל שאני חושב שזה נבחן, קודם כל, ברגעים קשים, איפה נמצא. ראינו, לא יכול להיות שעם מפתיע את עצמו בהיקף המוטיבציה של צעיריו, ושל המילואימניקים. אם היית אומר, נשמע, הייתה פה איזה בועה לצעירים, הייתי אומר לך, בסדר, לא קראתם יותר מדי כל מיני מקומות שרצו שזה מה שתקראו. אבל שמע, מה, זה, לא, זה שכבת גיל, 18 עד 40 עד 50, זה
כן,
60-70
אחוז. זה כמה דורות,
זה כמה דורות. מה, בוא נתחקר רגע. מצלמה פתוחה, בוא נתחקר שנייה, מה קרה לנו פה?
למה חשבנו שאנחנו כל כך הרבה פחות ממה שאנחנו באמת?
כן, המקומות שאתה עובד בהם. אני זה שהפסקתי את סקרי המוטיבציה בצהל. למה? אני אמרתי, אין יותר סקרי מוטיבציה. כעסו עליי כולם. אבל תקשיבו רגע משהו. הבקום מתפוצע, אני עם שורות מלאות ליחידות הקרביות, והכותרות הראשיות, פעם בארבעה חודשים, זה שהמוטיבציה בירידה 10 שנים. עכשיו...
וזה אתה אומר, עוד לפני המלחמה, הרבה לפני המלחמה.
הרבה 4 שנים לפני, המוטיבציה בירידה כבר 10 שנים, תראה מתי, אורנה ברביבאי אומרת את זה.
אבל השאלה, אתה יודע, אנחנו פה קופצים כאלה... למה? דברים שתכנתי לעסוק בהם בהמשך, אבל אתה יודע מה, נגשת את זה כן כרגע. שאלה אם זה לא מתאפיין באוכלוסיות מאוד מסוימות. אתה אומר, באלחנה נטלי בשנת 86 היה הדתי היחיד בפלוגה, שהיה צריך לתמרן את התפילות ואת העניינים שלו. והיום אולי זה הייצוג יתר של הציונות הדתית, והיא מחפה על האוכלוסיות אחרות, או של כל מיני פריפריה, ישראל השנייה וכזה.
אז תראה, יש לזה אני חושב כמה תשובות. תשובה אחת, כשאתה בודק את זה מ-48 או אפילו לפני, אז אתה רואה פעם התיישבות עובדת.
קיבוצים מושבים, כן.
ופעם ציונות דתית, ואני לא יודע, אולי זה טבעי.
אתה אומר, תמיד יש כאילו איזה קבוצת אוכלוסייה שמחזיקה את זה יותר.
דבר שני, אף פעם אל תנוח על זרי הדפנה. אני דווקא אומר, כמו שהייתי מאוד בטוח בשנים שעברו לגבי התוחלת של הסיפור הזה, עכשיו אני לא בטוח, דווקא אחרי המלחמה, בעיקר בגלל הסיפור החרדי, שאם תרצה, נתייחס אליו
וואו,
אחר כך.
וואו, מה זה אני רוצה? אנחנו, יהיה לנו פרק שלם בנושא הזה.
תכף נתייחס אליו. פה אני אומר, רגע, אנחנו מתקרבים לאזור סכנה, בעיניי מובהק. והדבר השני, ברור שזה קשור למה מספרים בבית.
נכון.
מה מספרים בבית? מה מספרים במוסד החינוכי? כמה מתעקשים שלריב עם חדר המצב של משרד החינוך ביום שבו לא מרק של משרד החקלאות, אלא החזאי של משרד החינוך אומר, יכול להיות שיהיה מזג אוויר קצת בעייתי. עכשיו, אני לא אומר שיטפונות וכו'.
כן.
כמה טיולים ללכת ברגל את הארץ מתבטלים. כמה אנשים עושים איזושהי עצירה בקניון ותחליף ליום מסוים. כמה אתה באמת מחנך לזה שזה הבית שלך. ואת הבית שלך... מכירים דרך שחור בציפורניים. אין דרך אחרת. בבית שלך אתה צריך לא בפנטומימה. אי אפשר אחרת. זה לא מילים של פעם. והדבר המדהים זה דווקא הנוער. עכשיו אתה תגיד לי, ציונות דתית, אני אומר לך זה כולם. הנוער הזה, אתה מחפש תקווה.
לגמרי.
נכון? הסיפור שלו, ותאמין לי, מכוני המחקר, זה כאילו לתחקר את מכוני המחקר, איך הם לא ראו את זה? איך הם לא רואים את זה עד היום?
נו, אז תספר לנו מה אתה רואה אצל הנוער.
יש שם שני נושאים גדולים. הראשון, משמעות. אם זה לא משמעותי, אז לא עמק בצבא, לא הממפי בצבא, ולא עמקת בצבא יפגוש אותם. זה משעמם אותם. הרמה רדודה, הם דור הטיקטוק. דור הטיקטוק זה בגלל שיש חלופה לשעמום. אם המורה משעממת אותי, אז יש לי חלופה. בגלל זה אני בטיקטוק. כנראה שאני בטיקטוק, כי אתה משעמם אותי. אבל תבוא אליי לשטח, תקבל מזמרה, ולא תעזוב את המזמרה עד שעה 12 וחצי בצהריים. ואחר כך אני אקח אותך, ואני אגיד לך, תראה, אתה עזרת לי מאוד. תראה מה עשית. יש לי, יש תלמידה באדם באדמה שקוראים לה אביה, והיא נקראת אביה עיצוב. למה עיצוב? כי היא עיצבה לי את העצים הצעירים.
היא הספרית של העצים.
היא זאת שמעצבת. ויש אנשים שנקראים עמיחי גיזום, והם אחראים על הגיזום. ויש אנשים שאחראים על המסיק. אתה אומר להם, תקשיבו, אני עובד אצלכם. אתם תנהלו את זה, והם טורפים אותך. עכשיו, זה לא רק הקבוצה הקטנה הזאת, זה הנוער בישראל. עוד פעם, מספרים גדולים, ברור שיש חריגים, אבל כן. אתה שואל אותי לאן הולכת הרוח, הרוח מחפשת משמעות.
אז אתה אומר משמעות ויש עוד דבר נוסף?
כן, צדק.
אוקיי.
לא שוויון וכאלה, או לא רק שוויון וכאלה, צדק.
מה זה אומר צדק?
שעל הערך שנקרא צדק, הם מוכנים לשלם הרבה יותר מחירים ממה שאני הייתי מוכן לשלם, אותה היית מוכן לשלם.
תפרט את זה, מה
קורה? ותכף אנחנו מגיעים לסיפור הגיוס והשוויון והזה, שאני מאוד מאוד חושש ממנו. אם בעיניו פגעת בו מבחינת ערך, זאת אומרת, אתה קיבלת יותר והוא קיבל פחות, והוא היה צריך לקבל כמוך, לא רק דברים חומריים, זה מקפיץ אותם הרבה יותר ממה שהקפיץ אותנו.
ואז הם מתקוממים?
ואז קורים כל מיני דברים. אתה צריך להכיר את זה. זאת אומרת, אתה צריך לקחת בחשבון שזה לא הנוער של נעשה ונשמע, זה נוער שיש לו מה להגיד. הרשתות החברתיות גרמו לו ללמוד להתבטא, ללמוד לא לחשוש מלהיות חשוף.
לזקק את המסרים שלו גם, כן.
בתקופה שהייתי דובר צה"ל, התחילו הרשתות החברתיות, ובעצם ניהלתי שתי סוגי אוכלוסיות בצבא.
את הדור הקודם.
הדור הקודם, שאתה אומר לו, שמע, יש עיתונאי מידיעות אחרונות, רוצה רקע, עזוב אותי, עזוב אותי מתקשורת, עזוב אותי, כמה שפחות דבר איתם. והחיילים שלו, שכל פעולה ביום הם מצלמים.
ומתעדים ומעלים.
ומתעדים ומעלים, ואין להם שום בעיה, ואלה מפקדים על אלה, וזה דו שיח בין חרשים. מי ניצח בסוף? הצעירים?
ברור.
זהו.
טוב, אז האמת שכבר, אתה יודע, על ההתחלה זרקת אותנו פה להרבה תקווה, כי זה, הדור הזה צריך משמעות וצדק, אנחנו ננסה לחזור לזה גם בהמשך. אני רוצה לעבור איתך בבקשה לשבעה באוקטובר שלך. אתה נמצא באותו רגע במגדל.
בכפר תבור.
בכפר תבור. אז איך אתה מנהל את החיים בין לבין, בין מגדל לבין כפר תבור? מה...
תראה, אני בן המושבה מגדל, סבתא שלי, התינוקת הראשונה של מגדל, טרומפלדור מחזיק אותה על ילדו אחת לפני שהוא עולה לתל חי.
אמיתי?
כן, נולדה וואו. תינוקת בכפר, במגדל. וב-30 ומשהו שנים האחרונות אנחנו בכפר תבור. ובשנים מאז פרשתי מצהל, לוח השנה שלי הוא לוח שנה חקלאי. אני ביום שישי האחרון, ינואר, הערתי בחומר ריסוס את הנקטרינה הפרסק בכפר תבור. ביום, בעוד שבוע אני אעיר את הפרסק ואת שזיף את המשמיש. בסוף מרץ אני אקטוף מעט שסק במגדל. בסוף אפריל אני אקטוף את הנקטרינה שריססתי להתעוררות, שערתי עכשיו.
תעשה לי האמת אותי, אתה מאיר לכל הפירות קיץ האלה.
כן, זה פירות מוקדמים, זה כדי שישתלב בלוח השנה. בחודש מאי אנחנו מתוכננים לקטוף משמש ואפרסק. בחודש יוני אנחנו בחלק הראשון קוטפים שזיף, ואז סוגרים את הפירות בכפר תבור ומשאירים את העצים רק בהחזקה שוטפת. עוברים לקטוף ליצ'י שעדיין קטן, אבל הוא יגדל במגדל. יולי, אוגוסט, חצי ראשון של ספטמבר, קוטפים את כל זני המנגו.
אז אתה נע בגיאוגרפית לפי ה...
אני, תראה, זה, קודם כל אני נע כל הזמן, ואני כל הזמן אומר לכולם וניגש חורש בקוצר ודורך ענבים במשה חזרה, והשיג לכם דייש את בציר וזה, אצלי זה...
השיג לכם את דייש, כן.
כן, כל זה, שזה נורא יפה, זה נבואה מאוד יפה.
של שפע ושל...
כן, וטיפו הערים אסיס, וכל הגבוהות התמוגגנה, ושבתי את שבותו מישראל, ומה לא.
זה באמת נבואות הגאולה.
כן, כן, כן. אבל עוד פעם, אני עוד פעם, באים אליי אנשים וזה, אני אומר להם, תראו, זה נאמר כשלא היינו פה. עכשיו, כל מי שפסימי, אתם תסמנו לי בבי, מה לא התקיים. ואני מתחיל להקריא.
כל הצ'קליסט
הנבואי הזה. הנה ימים באים נאום השם, וניגש חורש בקוצר, ודורך ענבים במשה חזרה. אתם רואים את החיטה? אני עוד לא מספיק לקצור אותה, יש לי גם קצת חיטה, אתם רואים? עוד לא מספיק לקצור, כבר יש נקטרינה. מתקיים? אומרים לי כן. והטיפו הערים אסיס, וכל הגבעות התמוגגנה. אמרתי, תסתכלו, אני אומר להם, תסתכלו. זה קורה או לא? אומרים לי, קורה. ושבתי את שבות עמי ישראל, ובנו ערים נשמות וישבו. קורה? קורה. אמצע תל אביב אנחנו. קורה או לא?
לגמרי.
קורה. מה זה אחרי זה?
והשיג לכם די של...
לא, זה השיג לכם די, זה בכלל לא באותה, זה באחד אחר, רגע, אני רק זה, אני מכיר את זה בזה, ובנו הורים נשמות וישבו, ונטעו קרמים ושתו את ינם, שותים יין ישראלי, נכון?
שותים.
ועשו גנות ואכלו את פריהם.
כן.
בסוף כל זה נגמר ולא ינטשו עוד מעל אדמתם. כל מה שנשאר לנו זה לא ינטשו עוד מעל אדמתם.
אנחנו צריכים להאמין
בזה. אז אתה שואל אותי אם אני צריך ללכת לדברים גדולים, או לדאוג שלא שנהיה על אדמתנו, אני בחרתי בחלק הזה.
וואלה, שכנעת אותי בקטע הזה.
זה פשוט.
אז אני חוזר 7 באוקטובר. אתה בכפר תבור. איפה נמצא בשעות הבוקר? פיזית?
איפה חקלאי נמצא בשמחת תורה בשעות הבוקר?
תלוי איזה חקלאי.
תפילת הגשם.
וואו. נכון.
ערב לפני כן.
אז שם בעצם מחליפים את המורידים את הבגדי קיץ, מעלים למעלה ומורידים את החורף.
אז מחליפים את מוריד הטל ומשיב הרוח ומוריד הגשם.
אז אתה אשכרה מקפיד ללכת לתפילה הזאת בפרט, או שיותר תפילות ממנה גם?
לא, יותר, אבל אני ערב לפני כן, יש את ההקפות של הערב.
כן.
יושב שם עם מישהו שמנסה להסביר לי שצריך לחתור לשלום.
עם האויב.
אחד מתפלל, אחד מתפללים. ואני מנסה להסביר לו שיעזוב אותנו בשקט מהעניינים האלה, כי זה לא מציאותי. ויכול להיות שאם זה לאנשים עושה משהו, אתה יודע, זה לא רק עניינים של פוליטיקה. בסוף, כל הזמן אומר, אם תגיד לילד שלך, שנה, תבטיח לו שנה שאתה לוקח אותו ללונה פארק, ולא תקיים, אתה נחשב בעיניו לא רציני. אז אם תבטיח לו 70 שנה או 3,000 שנה, שתביא לו שלום ולא הבאת, אתה תחליף את האמירה הזאת, זה לא רציני, זה לא תופס מים. אתה יודע, אתה קופץ לכל מיני נושאים, אבל בגדול, לעולם לא עוד, השבעה באוקטובר הוכיח שהוא לא תלוי רק בנו.
לגמרי. אבל את החלק שלנו לא מימשנו, מה שאנחנו יכולים למנוע.
אז אתה יודע, אולי כדאי להחליף למשפט שהוא הרבה יותר דרמטי.
של הנצח תאכל חרב? מה?
לא. שהוא, אני מניח שמי שישמע את מה שאני אומר, יריב איתי מבוקר עד ערב. אולי להפסיק להאמין להם. זה תלוי כבר בך. אני אומר, תקשיב, זה אני טעיתי. מה אני אומר לעצמי? מה אני עשיתי לא בסדר? אני האמנתי להם.
אתה גם, אתה עצמך האמנת להם?
אני לא, אני לא.
אתה כל הדרך שעברת בצבא.
לא, לא, לא.
להיותך איש הגליל.
לא, גם הייתי, אני מכיר אותם טוב. הכרתי את כל המדיניות וכו', אבל אני אומר לך עוד פעם, תראה, לא יודע כמה אתה רוצה להגיע לעניינים של תרבות ומנטליות, וכל מי ששואל אותי, ואני אומר להם, תקשיבו, אני הראשון שיחתום פה על הסכמי שלום, אבל אני רוצה שלמבחן בגרות הזה יהיה מבחן מגן. והמבחן המגן שלי, לפני שאתם באים לעשות איתי שלום, אני רוצה קודם כל משהו שקשור בכם. כשאתם תראו לי שאתם יודעים לעשות את זה, אני אז יתחיל לחשוב אחרת.
ומה זה הדבר הזה?
מה זה הדבר הזה? זה מעמד האישה. 100% מהאנשים בישראל, בטח אנשים שיושבים בשמאל, יסכימו איתי. לא יכול להיות שמתייחסים לנשים כמו שמתייחסים באסלאם. היום, לידינו, מטר מאיתנו. עכשיו, הם לא אוהבים את זה. זה משפטים לא טובים. זה קצת נוגד לך את הכותרת של הפודקאסט שלך. אבל מה אני אעשה? בסוף, כשהיא יוצאת מהבית ועוברת לרשות בעלה, אז תגיד לי שאתה תמצא איזה אחת או שתיים שלא נוהגות ככה. אז אני אגיד לך בסדר, יופי. אבל שאני אראה מסה שלא מתעוררת בבוקר רק כדי להכין לעמיחה את הטרמוס קפה. הוא יודע להדיק את הגז לבד. וכשאני אראה אותו עושה את הזוואדה, את האוכל העבודה בצדנית, לבד. וכשהוא פותח את הדלת לבד, היא פותחת לו, אין לו מפתח.
וואו. אז אתה אומר, זה המבחן שהוא לא עומד בפני עצמו. אתה אומר, ברגע ששינו את זה, אני יכול לדעת שהם השתנו מנטלי.
תגיד, 240 אנשים, מה חושב האדם הממוצע? 240 אנשים שנרצחים בגליל, בישראל.
כן.
הם נרצחים רק בגלל אפליה? הם נרצחים רק בגלל שלא טיפלנו בביוב של טירה? הם נרצחים כי לא הבאנו את טיפת חלב למקום.
אז למה הם נרצחים בגלל מנטליות?
כן.
כן. ואתה אומר, עם המנטליות הזאת, אין לי יכולת לעשות שלום.
נכון. אני אומר, חבר'ה, תראו משהו. לפני שאתם באים, תעסק איתי, אני רוצה שתתעסקו עם עצמכם. כי אני מסתכל על מה שקרה בעשור האחרון בלוב, מה שקרה במצרים, מה שקרה בסוריה. אמרתי, תקשיב רגע משהו. המהירות שבה אתם, משהו לא מסתדר לכם, ואתם מיד שולפים את הנשק, או הסכין, או משהו, הוא בכלל לא קשור אליי.
לגמרי.
ואז כשאני רואה את האכזריות או את הדרך, שמע, זאת מדינה שעברה פיגועים, ועברה פיגועים קשים, המחבלים שהתפוצצו באוטובוסים, הם ידעו שיש ילדים באוטובוסים. ואני מדבר עם אחד שהכי קרוב לזה.
נכון.
אבל בסוף, אתה...
גם אותנו הם הפתיעו בשבעה באוקטובר.
בוודאי, בוודאי. עכשיו, אתה חושב שברח להם משהו? אני חושב שלא.
נכון, אני גם מסכים.
אני לא חושב שברח להם כלום.
זה הרגיל שלהם.
זה הרגיל שלהם. עכשיו, אני אגיד לך יותר מזה. ואני מקווה שיהיו לך מאזינים. עכשיו, אני לא באתי פה לעשות כותרות או זה, אני רוצה שנדבר על זה. אני חושב שהגישה, ברירת המחדל שלנו צריכה להיות, אין חפים מפשע, לא נהרוג ילדים, אבל אין חפים מפשע.
כמו שאומרים, אין בלתי מעורבים.
אין בלתי מעורבים. רגע, 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 רגע. עכשיו, עוד פעם, מי שבלתי מעורב, שהוא יוכיח. לא הפוך, היום...
אתה אומר, הוא השם עד שתוכח חפותו, ולא...
חד משמעית, כי זאת בת ה-92, בשעה 2 בצהריים על המקל, אם לא היית יודע שהיא נכנסת לניר עוז, היית אומר לי, תגיד, מה אתה מסוגל לכוון עליה כוונת? בוודאי שכן, בוודאי שכן, היא רוצחת. כשאבא של בועז זלמנוביץ', אריה זלמנוביץ' שם, על האופנוע, וכל ההמון מריע, מה זאת אומרת, זה לא בני מוות? אתה מבין כמה מסוכן להגיד שהם לא בני מוות? אתה מזמין את השבעה באוקטובר הבא.
נכון, כי לכאורה, על פניו, השיח הזה יכול להישמע, הוא לגמרי חורג מגבולות הפוליטיקלי קורקט, אבל אני חושב שזה אסון לעצמנו, שלא נגיד לעצמנו את האמת. האמת היא כזאת, הלוואי, הלוואי, אלף פעמים הלוואי, שהיה עם מי לעבוד.
נכון.
אתה נתת פה מבחן אצבע שזה מעמד האישה, ואני אומר, בלי קשר, הלוואי שהיה עם מי לעבוד. אבל כל עוד אין, אנחנו חייבים להגן על עצמנו, ואחרת אנחנו חוטאים לנו ולילדינו.
תשתנו. תשתנו, תראו לי שאתם יודעים שהמרחק בין כעס או חוסר נינוחות.
או פגיעה בכבוד.
או פגיעה בכבוד, או משהו. לא מתחבר אליכם מיד לסכין, גרזן, או אצלכם. עזבו אותי, אני אמשיך להחזיק חזק. ואז אולי אפשר על מה לדבר. אני חושב שלא נגיע לשם.
אז אני לא שוכח שאנחנו עדיין בתוך השאלה של 7 באוקטובר שלך, אבל עם כל זה, אתה חושב שצהל שלנו, נכון לתחילת 2025, מבין את מה שאתה אומר? צהל, אמן.
בדרך הקשה. תראה, אני אגיד לך משהו, זה מערכות של אנשים טובים, שהמציאות, בטח הנוכחית הזאת, מוכיחה להם שאין אין, 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 אין חלופה אחרת.
מוכיחה לך ולי שהם טעו, כי אנחנו באים מהתפיסה הזאת, כל אחד מסיבותיו. שאלה אם הם עצמם מבינים את זה. אני אגיד לך ככה, אני את הסדיר שלי עשיתי בחטיבת המחקר, ועכשיו במילואים טיילתי בכל מיני מקומות בתוך אמן, אני חושב שהרבה מהחבר'ה האלה עדיין לא התעוררו, והם אמורים לגבש לנו את תמונת המציאות המודיעינית, שזה הזיה.
אז תראה, אני לא יודע. מה שאני לא יודע, אני לא יכול לחוות דעה. אני חושב שברור, זו חברה ענקית. לא תמיד זה מה שאומרים בדרגים האלה. יותר מעניין אותי לדעת מה בתובנות של אלה שמנסחים את האסטרטגיה, אלה שרואים את האיומים, אלה שמבינים שלא צריך לראות אויב בעין, מה שנקרא, כדי להבין שמשהו יכול להיות. האם העובדה, פרופו התיישבות, העובדה שבו בה אנחנו יושבים על גבולות מדינת ישראל, הרי איך זה יאותגר? בוא נהיה לחמש דקות הצד השני. איזה מסקנות היית מגיע אחרי השבעה באוקטובר מהצד השני? מה, יהודים בלתי מנוצחים?
זה מאוד תלוי, אני חושב שאנחנו עדיין לא סיימנו, הרגל המסיימת עוד לא קרתה, אבל לא, נכון לרגע אבל... זה, אני חושב שאני אומר את זה בצער, שהעסקה, השלב הראשון שלה, ואם נלך עד הסוף, זה שהיהודים לא מסיימים את העבודה.
רגע.
שטובחים אז... בנו, ואנחנו...
אז אני רוצה להיות קצת יותר נחרץ מהצד שלהם.
אוקיי.
בוא לצורך הדיון, שתכף אני תראה לאן אני רוצה לקחת אותו, נניח שהם היו מגיעים למסקנה, היהודים בלתי מנוצחים. בסדר? תראו מה עשינו וזה, הגבולות חדירים. רצינו, אתה מפקד מחוז רחובות, רצינו באותו ערב להתפלל באל-אקצה, רצינו לטייל בתל-נוף, רצינו לעשות את הכל וזה וזה, לא הצלחנו. בסדר? יופי.
נתנו להם מכה אנושה, אבל לא הצלחנו.
אתה חושב שהם יגידו, לא הצלחנו, נגמר? הסכמי שלום? מה פתאום?
לא. יופי. זה לא המנטליות.
עכשיו, בוא נתכנס עוד פעם. אם הגענו ליומיים בסדנה שלנו בחמאס, יום אחד המסקנה היא, לא הצלחנו במה שרצינו. נכון, נתנו מכה וכו' וכו' וכו', אבל זה לא מה שרצינו, לתת מכה, יכלנו גם לעשות בדברים אחרות, או לא, לא משנה. ותראו מול זה מה קרה לנו, התפרק לנו הציר, ואיראן, ונסראללה, וסוריה, ועשינו בלגן, יצא שכרנו בהפסדנו. ובעדן? בעדן, זה בואו נחפש דרכים חדשות. אז עכשיו אתה מפקד המאמץ, ניקח 10 אנשים, אנחנו עכשיו, מעוד שנתיים בערך, שהם התחילו להירדם, אני התגייסתי ב-85, 12 שנים אחרי מלחמת יום כיפור, חפרתי תעלות נונטט ברמת הגולן, מחשש שהצבא הסורי יפרוץ לרמת הגולן. בסדר? בוא עכשיו נדמיין את מה עושים הצדדים. אני לא חושב שהבעיה שלנו היא בשנתיים הקרובות.
כן, אבל... אז נהיה ערניים עדיין.
כן. אנחנו עכשיו לוקחים את כל הילדות בנות ה-11, ובמשך 7 שנים מרגילים את הצבא הישראלי לזה שהן עוברות את הפרימטר. עזוב שאני חושב שהפרימטר... זאת
אומרת, אנחנו בתור כאילו הצד השני, כן.
כן. אנחנו נעשה הרגלה. אני בשורה התחתונה רוצה לקחת אותך למקום שבו מדינת ישראל לא יכולה להגן על גבולותיה מגבולותיה. לא יכולה. נבחן 1,000 פעמים. לא רציתי להביא לפה ספר שנקרא מסך של חול, יגאל אלון, כתוב שם פרק שלם על ההתיישבות, הוא לא היה חובש כיפה, הוא לא היה שייך לאגף הימני ציוני רדיקלי.
הוא לא היה מפאיניק ביטחוניסט.
המדינה הזאת הוקמה על זה שבן שמן תביא ביטחון, ומטולה תביא ביטחון, ועצם הנוכחות של עשרות היישובים יביאו ביטחון, ומיד אתה תקפוץ לשאלה, אוקיי, מתי אתה לוקח אותי למורג ולנצרים ולכולי. נכון. נגיד לך רגע. נכנסנו לשבעה באוקטובר, אחרי 5 מערכות בחירות, קורונה ורפורמה משפטית שחצתה את העם. העם צריך ריפוי. אני 10 שנים לא רוצה להביא, גם דברים שאני מאמין בהם, לא רוצה 10 שנים, כמו בשיקום. יצאת מבית חולים, אתה הולך עכשיו לשיקום. בשיקום אתה עושה פיזיותרפיה. זה לאט לאט יביא אותך לאן שאתה רוצה. עכשיו, אני לא יודע אם נגיע להסכמות בנושא ההתיישבות, אבל אני לא רוצה להביא שום נושא שנמצא במחלוקת, עד שאני לא רוצה לקרוא את העם.
כולל בתחום המשפטי, כשאתה בזמנו תמכת ברפורמה.
אני תומך בה עדיין.
כן. תומך בה עדיין, אני שם אותה בצד.
בסוף, תראה, אני חושב שאם היו באים לעם, ואומרים לו, תראו משהו, לא מקובל עלינו שאנשים מקבלים אנשים קלים, ולא מקובל עלינו שלא כדאי לחשוב פעם ב-70 שנה, האם העובד הכי מבוגר בעיריית תל אביב הוא ראש עיריית תל אביב. וכשם שלא העובד הכי מבוגר בעיריית תל אביב, או העובד שעבד הכי הרבה שנים בעיריית תל אביב, או בצבא, או במשרד הפנים, הוא מתמנה להיות נשיא בית המשפט העליון. ואנחנו נכנסים עכשיו לאיזה
כן,
שנה
של... הסניוריטי.
הסניוריטי, לאיזה שנה של בדיקות, של כל מיני דברים שמפריעים לנו, בקרה על הפרקליטות. זה דבר. אני לא מכיר גוף שאין עליו בקרה אמיתית, שלא מתחילות איתו בעיות. עכשיו, אתה יודע מה הבעיה עם הגופים שמתחילות איתם בעיות? הם האחרונים לדעת שיש איתם בעיות, והם גם האחרונים שמוכנים להבין שיש להם בעיות, וכתוצאה מזה הם גם בחיים לא השתנו. נכון. לדברים שעושים אותם רק בכוח. בקיצור, אני, אם לא היו העניינים האלה, הייתי בא ומנהל דיון רציני על הסיפור הזה של הגבולות. בגלל זה אמרתי חיטה, הסיפור המפורסם של החיטה בבית חנון, שכולם קפצו עליי. ואמרתי, תראו משהו.
שאתה אמרת, רק אני אגיד, שאתה אומר, באזורים האלה שצהל נלחם והחריב אותם, מן הראוי שהיינו מגדלים בהם חקלאות, אזורים בתוך שטח הרצועה.
אני אומר שהצד השני מבין, כשהוא שילם מחיר, קודם כל בשטח. כשבונים עכשיו 89 יחידות דיור ברמת מגשימים, זה חלק מניצחונה של מלחמת ששת הימים. ככה מבינים את זה. עכשיו, אני מיד יכול לקחת אותך, תאר לך שהיה מתממש התרחיש של ירידה מרמת הגולן. אתה מבין מה היה קורה, באיזה קו זה, וכמעט היינו שם. עכשיו, המדינה הזאת כל כך קטנה, וחסרה עומק אסטרטגי, שהסיפור של התיישבות בקווי המגע, או לקיחת שטח, שבהתחלה יהיה חקלאות, ואחר כך אולי התיישבות, הוא לא מהכיוון המשיחי. הוא לא מהכיוון האידיאולוגי. כשם שאני חלילה, חצי שנה מרגיש מחושים בברך, והאורתופד אומר לי בסוף, אחרי חצי שנה, שמה, אין מרה, צריך לקטוע. ואני נכנס לניתוח, ורואה שבמקום לקטוע מתחת לברך, הוא קטע מעל הברך. ואני אומר לו, דוקטור, מה עשית? אני צריך שולי ביטחון. אני צריך שזה לא... ואני מקבל את זה בהכנעה.
אז אתה אומר, זה לא ממקום משיחי, זה מקום של הבנת האויב, והמנטליות שלו, ומה הוא מבין.
אני רוצה להיות בשיחה שבה מסבירים לתושבי מטולה, או לתושבי מסגב, שבאל הדייסה, אין שום בעיה, הכל נוקה שם. ומי שיחזור...
טוב, אבל הכל נוקה נכון לרגע זה, אבל עוד שלושה ימים, אתה לא יודע מה יהיה.
ומי שיחזור לשם, הוא החליט שהוא מתפרק מנשקו. אין דבר כזה.
זה לא, כאילו, פשוט חוסר הבנה של המנטליות של המרחב.
בוודאי, זה גם חוסר הבנה של מה הצד השני יפיק כתוצאה מהשבעה באוקטובר. קיצוניים, יש.
לא, אתה מבין, אתה מבטא פה, אני מזדהה עם כל מילה שאתה אומר, אבל אתה מבטא פה בסוף קו שעל הסקאלה, אני אפילו לא יודע לדגום, כמו שאתה אומר, לדגום את האוכלוסייה באמת, את הסקר האמיתי, אבל לפחות על הסקאלה, כמו שהיא מונחחת בציבוריות ובתקשורת, זה כאילו סופר קיצוני, מה שאתה אומר. תיקח להם את השטח, תעשה בו חקלאות, ותעשה בו גם התיישבות אחר כך. זה נתפס היום כשולי השוליים, אני איתך, אבל זה, אתה מבין שבתוך הספקטרום זה כאילו נחשב הקצה?
מזל שהיה לנו איזה חצי רדיו ב-48, כי אם כך היה המצב ב-48, יכול להיות שהיינו מקימים איזה 2.5 יישובים, 14 קילומטר מתל אביב, והיינו נותנים לכל הגבולות האלה, שם לאנשים לצאת לאבד מגינוסר, תלכו 40 שנה קילומטר לחולה, ותאבדו בחולה, אבל אל תגור בחולה. מה, אנשים לא... זה ברור.
לא, אבל אני אומר, זה ברור לך, ואת אומרת, אז התקשורת היא זאת שקרה גם שנה את המשוואה?
לתקשורת, תראה, נו, איפה... בסוף זה תאונת דרכים דרמטית, בין... חברה ליברלית, דמוקרטית, מסגשגת, מאמינה באדם, לברן חברה שדוגלת ברצח. מה לעשות? זה תאונת דרכים שאתה לא יכול... אני אביא ותשמע. ואנשים בורחים, אתה מבין, מוצאים איזה 40 פלסטינים שאפשר לעשות איתם איזה אירוע שכול משותף, ואומרים, הנה, תראו, יש אנשים טובים. והם מוצאים איזה כמה אנשים שמתבטאים אחרי, ולא מבינים שזה לא מגרד... פרומיל מהאוכלוסייה הפלסטינית או המוסלמית. זה לא מבטא, זה כלום, זה אבק. זה שוליים שבשוליים.
זאת אומרת, נגזר עלינו לחיות על החרב, ועד שהם השתנו, להחזיק, לא להפסיק את המאמץ.
תראה...
הרפאיה לא נוכל להרפות, זה
היה... אני רוצה להיות יותר ביקורתי כלפי עצמנו. כי תמיד אמרנו שלנצח נוכל חרב, ובגלל זה הקמנו צבא. ואני רוצה לחזור לשבעה באוקטובר. אני חושב שנצטרך לבדוק כמה אנחנו מפעילים את החרב, ולא רק נוכל חרב. זה לא אותו מושג.
יוזמים, הכוונה, מזהים
כמה
סכנה...
כמה אנחנו לא חוששים מלהוציא אותה מנדנה. עכשיו, אני כל הזמן אומר את זה, אתם לא מדברים עם איזה פנאט. יש לי בן שבקיץ יהיה באזורים הקרביים של צהל, והכל מוקלט. ואני יודע מה המשמעות, ואני גם יודע מה המחירים, והדבר היחידי שלא נפרדתי ממנו באמת מצהל, זה המשפחות השקולות. זה לא עוזב אותך, וטוב שזה לא עוזב אותך. אבל האפשרות השנייה, שבה אני אומר לעצמי, די, זה לא הגיוני, 70 שנה אני נלחם בהם. מה, אני לא יכול לפתוח, ואם תראה אותי במטעים בגליל, יושב עם ערבים, אתה תגיד, איך יכול להיות שאלה הדעות שלו? ואני אומר לך, בגלל שאלה הדעות שלי, הם יושבים איתי במטעים, ומכבדים אותי במטעים, ואני עוזר להם, ואני אומר להם, אנחנו, אף אחד מכן לא נגרש מפה, ונחיה איתכם ביחד. אבל אם אתם לא תקיימו את מה, לא ממקום פטרוני, אלא ממקום שבו יש חובות ויש זכויות, אז אנחנו נצטרך להפעיל כוח. מה לעשות?
לגמרי. עכשיו, בשולי השוליים של הדבר הזה, כשאתה חקלאי בגליל, אתה מגיעים למקומות אצלך של דרישות של פרוטקשן?
אתה כל הזמן סביב זה. בכפר תבור עושה עכשיו, משרד התחבורה עושה עכשיו פרויקט ענק. כביש 65, הרחבה שלו לדוני טבעי, דו מסלולי, אמריקה, עם חברת נתיבי ישראל, קשרים. ואין שבוע שאני לא שומע על סיפורי פרוטקשן, ומי שומר על הכלים, ובעיות, ועניינים, וכאלה. תראה, זה נושא רגיש.
זה הגיע גם אליך, לשטחים החקלאיים שלך ולכלים שלך?
לא, לא באופן ישיר, תראה, יש גנבות כל הזמן.
לא, אבל מישהו בא ודרש ממך כסף על שמירה?
לא, 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 לא. אני גם... תראה, אני שומר בלילות בעונה בחתימה, בחיכוך קצת יותר גבוה.
מה, אשכרה יוצא מהמיטה ונמצא בשטח כדי לשמור?
כן, וגם כשאתה תופס איזשהו גנב, אתה מבין שאם תתקשר עכשיו למשטרה וזה וזה וזה, זה לא בגלל שחושבים שהמשטרה לא טובה או שהיא לא תעשה כלום וזה, המשטרה תיקח אותו לבית הסוהר, לבית המשפט, והעורך דין שלו יסביר את מה שהוא יסביר, ואתה מכיר את כל העסק הזה, זה יצא.
אז גם פה לוקחתי למקום שהמשטרה גם היא לא מבינה את חוקי המשחק של המרחב.
אז אתה יודע, אתה לא מפעיל נשק, אבל אתה דואג להסביר לו, שלא כדאי לו להתעסק. ואז שאתה קורא את ספרי ההיסטוריה של מדינת ישראל, אתה רואה שאתה לא החריג שאתה משתמש בדרך הזאת. זה קרה לי עם איזה גנב מנגו בקיץ האחרון, ואתה דואג להסביר לו שלא כדאי שזה, אנחנו נתראה עוד פעם. עכשיו, זה נשמע, זה נשמע רמבו, זה נשמע לא טוב, זה לא עובר.
זה נשמע רמבו, אבל לצערי אין ברירה אלא להיות רמבו.
עכשיו, או שאני אתקשר למשטרה ויסבירו לי שמחוסר עניין הציבור זה לא טופל. או שיביא אותי 3 שנים אחר כך לבית המשפט, ועורך דין יסביר שמדובר באחד שבכלל טייל שם, ואני זה שגנבתי. זה נהיה צחוק מהמערכת, אתה מדבר עם מערכת המשפט וזה.
אז איך משנים את זה? איך משנים את זה? נדברנו פה על אירוע סופר אישי וטקטי, אבל זה רוחבי במדינת ישראל.
מדינת ישראל צריכה להסביר, אפרופו 7 באוקטובר ולקחיו, זה רגיש מאוד מה שאני הולך להגיד, אבל אם היית הצד השני, היית אומר, תראו, אם הגבולות הם בלתי מנוצחים או בלתי אווירים, בואו ננסה לייצר תאים. הרי מה עשתה איראן? אמרה, אנחנו רחוקים, אבל יש קרובים. יש בעזה, יש בלבנון וזה. אני חושב שהלקח הבא זה, יש יותר קרובים, והם בתוכם, והם גם נהנים מזכויות שמערכת המשפט הישראלית מוגבלת. בואו ננסה להעיר אותם. אתמול פגשתי בשבעה של אורון שאול, מישהו שחוקר, הוא איזה קרוב משפחה שם, חוקר את החברה הערבית, פרופסור למדעי האסלאם וכו'. והוא סיפר לי שהוא עכשיו עוסק במחקר של כתבי החמאס והפספוס הגדול. ואמרתי לו, מה אתה הולך לעשות אחרי שתגמור לחקור את זה? הוא אמר לי, אני לא יודע. אמרתי לו, אני אתן לך הצעה. ואמרתי לו את מה שאני אומר לך. לך תחקור את מה שקורה בערביי ארץ ישראל. כי עוד פעם, לא נעשה הכללות. ונוציא מהדיון הזה עכשיו, ובעריכה וזה, תוודא שהמשפט הזה בבקשה נשאר, כי כשלא שומעים אותו טוב...
שום דבר לא יצא פה מהחוצה.
לא, אז זה נורא חשוב להבין את הקונטקסט. ברור. שים אותם, הם מחוץ לסיפור. אלה שהם אחים שלנו, עובדים איתנו, הכל בסדר. חיים איתנו. אבל יש שם, אתה צריך להניח... שחלק מהלקחים זה לקרב את האיומים האלה באמצעות מישהו שנמצא שם. הוא לא מרים דגלי ישראל. הוא קרוב יותר לפנאטיות הזאת. הוא ימצא את כל הסיבות שבעולם לצאת בפעם הבאה. כשאתה לוקח כל מיני מקומות בגליל, שהם ריכוזים גדולים, מול יישובים קטנים, למשל מצפים או ההתיישבות בגוש משגב, אתה אומר, רגע, 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 כדאי שנתעסק עם האירוע הזה.
שפה יכולה להיות כאילו הפלישה הבאה.
כן, כדאי שנתעסק עם האירוע הזה. שם אין קווי גבול.
אין מכשור.
שם יש תעודות זהות כחולות. שם מקבלים ביטוח לאומי. שם לא משרתים בצבא. שם יש אפילו הטיה יותר גדולה. כי כשהקווים ברורים, יותר קל לתפוס את זה. כשאני אומר את הדברים האלה, זה... מה?
כן, יש לך עוד להיות איזה נטייה, כן, תשמע, לא.
ואני זוכר את הכותרת שמאחוריי ולמה הגעתי לכאן. אבל אני אומר, תראה, אם אתה...
לא, אני מחפש את התקווה אצלנו, בתוכנו, לא בצד השני.
אם אתה מסיק מסקנות נכונות, ואתה אומר לעצמך, תראו, זה האיומים הבאים שלי. אז קודם כל, כשבאים אליך ואומרים לך, יש אדמה נטושה במגדל, אז אני לא בטוח שזה רק טקטי. זה אסטרטגי בשנים האלה. עכשיו, זה לא בגלל ש... תראה, אני שמה מאלף סיבות. אחת מהן זה שאני לא אמצא את השפה המשותפת עם חברים רבים במקומות האחרים. הסגנון לא מתאים.
אוקיי. מה זאת אומרת? אבל תסביר על זה, אני לא בטוח שהבנתי.
הדיונים הרציניים, יש פער בין איכות הדיונים שהיא מתקיימת במקומות שלפעמים אני מגיע אליהן, של אנשים שלא חושבים כמוני, אבל יכולים לדבר על דברים שלא מסכימים עליהם, לבין כנסת ישראל, שלכאורה שם אמורים להיות הוויכוחים האלה חגיגה דמוקרטית ססגונית, והיא שכונה לשמה.
אז בגלל זה אתה לא נמצא שם, אתה אומר.
לא רק, תשמע, זה עוד פעם, אני לא הסיפור, ואני גם...
לא, מבחינתי אתה כן הסיפור, כי אתה מעלה פה שלל דברים שאני אומר, אדם כזה, גם אם לא, אתה יודע מה, גדול עליך, אין לך כוח, אין לך את האנרגיה ללכת להיות בכנסת, אני צריך שאתה תהיה איזה קצין חינוך ראשי כזה באזרחות, שתפמפם את האג'נדה הזאת שוב ושוב ושוב, כי בעיניי חשובה וקריטית, ואני לא בטוח שהחברה הישראלית ככלל מבינה את זה, אפילו אחרי 7 באוקטובר.
תראה...
איך קראו לזה פעם? פוליטרוק בפלמ"ח.
תראה, החברה בישראל חיה את חיה. אני ראיתי פה עכשיו את ה...
כן, כמו אני רק אתאר למאזיננו, בין הכפר שהגיע לתל אביב, הוא לא הבין לאן הוא מגיע. מה זה? כל האולפנים האלה, כל המכשירים.
שמע, שהייתי פה...
כמה מכוניות.
כן, הייתי פה עוד פעם, זה הייתי פה, אז כבר התרגלתי לזה, אתה יודע, ראיתי ו...
זהו, היית בסוף המשרד שלך כראש הקיה בקריה.
גם דובר צהל הייתי בהרבה מאוד מקומות שדומים לאולפן הזה, אבל הניתוק הוא באחת. והפער, אמנם לא הרבה מאוד שנים, אבל אני כאילו בקיצוניות שבה אתה טיק-טק חוזר לזה ש... מה זה פקק? המרחק בין מגדל לכפר תבור הוא 23 דקות, הוא 23 דקות.
זהו, ושאלת אותי לפני כן, מי מקשיב לפודקאסטים? אז אמרתי לך, אנחנו, עם ישראל כולו חי בתוך פקקים.
כן, זה חדש לי העניין הזה. זה באמת חדש לי, זה לא... קצת רשת ב', קצת גלי צהל, קצת פה, קצת שם, לא איזה דרמה גדולה. ואתה יודע, זה גם כן מינונים. אני חושב שחלק מההתמודדות, תקרא לזה התפכחות, לא יודע מה, אפילו תקווה, זה שהנה חלופה שנקראת, אני מחליט מה להאזין.
ומתי.
ומתי, כן. ובאיזה מינון, ואם אתה לא מעניין אותי, אז אני... זה לא שאתה עושה לי איגוף, לא תראה אותי בעיתונות הכתובה, אני אבוא אליך במהדורת החדשות ומכל מיני כאלה. אתה יודע, הרבה, יש שיח מאוד מאוד גדול על... זה מגיע גם קצת לצפון, על ערוץ 14.
כן.
וכמובן הפטריוטים וכו'.
יצא לך לראות את זה?
כן, בטח. אוקיי.
מה אתה אומר על זה?
ששמע... אתה יודע, אנחנו בתל אביב, אנחנו, אם זה היה מוקלט בצפון, אז הייתי לוקח אותך לסיור קצר בשוק העירוני בטבריה. אין שם מקום אחד שהוא לא ערוץ 14. ואנשים אוהבים את זה. עכשיו, זה אנשים טובים שאוהבים את זה.
נכון.
וכל אלה שאומרים, רדוד, וזה, ופה ושם, רגע, בסדר. אני לא מסכים איתם, אבל נניח שאני מסכים איתם. אבל אולי זה בגלל שלא אפשרתם לאנשים כמו יותם זמרי וחבריו להיות בכל מיני מקומות ואתם לא יכולים לשמוע אותם במיינסטרים. אולי מי שהקים את ערוץ 14 זה קשת. אני חושב שמי שהקים את ערוץ 14 זה קשת.
כי בעצם אתה אומר, יש
שם מיצג על אחד שנשכב על הגדר ומעצבן שם את כולם. ומנסה להביא עמדות כאלה. אבל העם, עוד פעם, הסיפור הזה של הלשקף, הוא בא, ואנשים באו, אומרים, רגע. אני מכיר לא מעט אנשים שנמצאים בצד השני של הפטריוטים, והם אומרים לי, אנחנו שומעים, מאזינים למהדורת החדשות של 12 או 11, וב-9 עוברים לפטריוטים. אנחנו לא מסכימים, ואנחנו רוצים לשמוע את הקול הזה. אני שמעתי את זה...
אני מעריך מאוד אדם כזה.
מלא מעט...
אני קורא הארץ כל סוף שבוע, כי בדיוק בשביל הדבר הזה.
כן, לא, אתה יודע, אני אכיר את הצד השני וזה, זה... רגע, תן לי את כל מה שאני זכאי לו.
נכון, אבל אני אגיד לך את עמדתי בהקשר הזה. חד משמעית, היה, וכנראה שיש עדיין עוול במבנה של התקשורת הישראלית. וערוץ 14 בא כדי לתקן את העוול הזה. אבל מה שהוא עושה, הוא מתקן עוול בעוול. זאת אומרת, גם הוא חד משמעית חד גוני, ומה שאני צמא לו מת שיקרה בחברה הישראלית ובשיח שלנו, אחרי 7 באוקטובר, לגמרי אנחנו זכאים לזה עוד יותר, שיח מורכב, לדעת במה להגיד נתניהו עושה עבודה מצוינת, וגם לדעת לבקר אותו, בכל דבר, אם אתה או שחור או לבן, זה ילדותי, וזה לא מקדם אותנו לשום מקום.
רוצה לשמוע איזה סיפור מצחיק?
בוודאי.
סבא שלי נפטר בגיל 103 במגדל, הלך לישון, לא התעורר. וואו. היה לו עץ לימון יבש בגינה. הוא סירב להשקוט את העץ הזה. העץ הזה היה לו גזע וכמה ענפים, בלי עלי אחד. וכל פעם, בשתיים בצהריים, אני נכנס קצת לנוח, אני הייתי רואה שהוא לא נמצא באזור, פותח מיד את הברז של המים, והולך להשקוט את העץ. והוא היה שומע את הברז, והברז היה מרעיש כזה של פעם. הוא היה אומר לי, סגור מיד את המים. אני אומר לו, סבא, עץ עמה, מגדל, אוגוסט, 45 מעלות, האדמה נשרפת. עד שהוא לא ייתן לימונים, הוא לא יקבל מים. ביקשו ממני, תכף נגיע בטח לחרדים, כי אתה אוהב לדבר על זה, ביקשו ממני לפני איזה חודש להגיע למכון הישראלי לדמוקרטיה ולתת הרצאה על צהל ביום שבו יגיעו החרדים. אז אמרתי להם, זה כמו להגיד שטייס את החלל כשמוטי יהיה המפקד שלה. זה לא יקרה.
זה לא יקרה?
לא, זה לא יקרה.
טוב, אז אני...
רגע,
נשאיר את זה להמשך,
אני מנסה להגיד לך משהו על ערוץ 14. עוד פעם, הם מתנהגים, אם אני רגע לא דיברתי איתם מעולם, כן? אולי שהייתי אז. אבל הם מרגישים שהם לא יכניסו את השיח המורכב שאתה כל כך מחפש אותו, כל עוד שמה אין את השיח הזה. אתה מבין? זה כן,
אני מבין, אבל אתה יודע, אני מצפה להיגדלות נפש אחרת, ואני אומר, ולעומק אינטלקטואלי בסוף, כי אני אמצא בימין לא פחות, אם לא יותר מהם. השאלה איך אתה...
סדר היום הוא כזה, שיש שם בפטריוטים איזו שורה של נושאים שהתרחשו בישראל ב-24 שעות האחרונות, והם מרגישים באזור השעה 7 בערב, שהקול שלייצג את התמונה המלאה עליהם לא נשמע. והם צריכים עכשיו להשמיע את הכל.
אתה אומר, במעט זמן הם דוחסים
כמה שיותר. במעט הזמן הם דוחסים את הצד הזה כדי... עכשיו אין, זה ככה.
בעיניי המלאכה פה לא נעשית מספיק, חבל. טוב, יכול להיות שזה ישתנה.
אתה מודע לכמות האנשים שעזוב אותי אחוזי צפייה ורייטינג וזה. אתה...
לתופעה הזאת, תקשיב, אני אגיד לך דבר יותר מדהים מזה. אני רואה בציונות הדתית, לאחרונה נתתי באיזה מוצא שבת אחד הרצאה באלקנה. אתה מכיר את היישוב? זה שמנה וסלטה של הציונות הדתית, הממלכתיות. אני גדלתי, כל הבוגרים ממני באלקנה, היו כולם מטכליסטים, שייטים, טייסים. זה היה באמת הוואו. לפני כמה שבועות אני מגיע במוצא שבת לתת שם הרצאה. יושבים איתי בקהל, אני יודע כמה, 30 זוגות מבוגרים. אחד אחרי השני, אני שם לב, 90% מהם זה אנשי הפטריוטים. עכשיו, אני הרגשתי בהרצאה הזאת כמו טניסאי, שעם שתי מתקות בידיים, טק, 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 מכל כיוון. עכשיו, אין לי שום דבר פרסונלי אישי נגד הפטריוטים, אבל אני רוצה ימין פתוח, רחב, שיודע להגיד, אני רוצה, הדבר הכי חשוב לי בעולם, זה העתיד של מדינת ישראל, והטובה של הילדים שלי. אם נתניהו משרת את זה מעולה, ואם סמוטריץ' משרת את זה מצוין, ואיפה שהם כושלים, אני חייב להרים את הדגל הזה.
אז אני אגיד לך על זה ככה קצת, תראה, אתה לא מספיק לדעתי מבין, שהוראות הפעלה לשלושה מיליון, כל פעם אמרו לי שראש אקה יושב על הלבה של החברה הישראלית.
כן.
ומי שהיה ראש המינהל האזרחי, דובר צהל וראש אקה והכל ברצף, אז יוצא לך איזה 12 שנים להתעסק עם החברה הישראלית.
נכון.
הססגונית והסוערת וכו'. אז תראה, הוראות הפעלה לשלושה מיליון תושבים חלוקים, אין בעיה לייצר. אח שלך היה אחד מאלה שיצרו חלק מהוראות ההפעלה, כי הוא היה לבד, הוא היה צריך למצוא זמן לעצמו, והוא הסתדר. אבל עכשיו יש 16, אמרתי את זה באיזשהו מקום, זה כבר לא ישראל, הרי אחד בצנחנים, בפלוגה. זה כבר...
אתה אומר חצי ממחלקת חיר היום, מחופשי כיפה.
אני קיבלתי שאילתה, לא שאילתה, בקשת חוק חופש מידע, מארגוני אנשים בישראל, כמה ראש עקב, לפתוח את היומן שלי, וכמה ראש אקה פגש את הרב דרוקמן, וכמה הוא פגש ארגוני נשים? את הלוז שלי. שאלו אותי, ועניתי על זה.
מה הייתה התשובה?
שאני חושב שאת הרבנים בכלל היה, ואת הרב דרוקמן יותר. אבל אתה יודע, יש לזה מיליון סיבות. קודם כל, אני לא מרגיש שמישהו אמר לי, אני רוצה לפגוש אותך, ואמרתי לא. דבר שני, יש הרבה יותר סיבות. לא כי אתה לא משווה בין התנאים, אני מנסה לקחת אותך למקום שבו, שמע, עכשיו, על כל החלטה כזאת שצריך לתת לחרדי מקום כזה וכזה, ואם צריך להוציא ממנו את התצפיתנית, כי הגיעו החרדים, אתה, עכשיו יש לך כאלה...
יש עיסוק בזה.
יש כאלה, זה כבר 9 מיליון, זה כבר 10 מיליון בני אדם, זה כבר הרבה יותר גדול, הסיפור הזה. בית כנסת רפורמי באשקלון. עזוב את סוגיות השבת ותחבורה ציבורית, זה דברים גדולים. בתפעול של העסק הזה. אז עכשיו, הציבור הציוני הדתי, המיינסטרים, הוא לא, לא, לא... רץ על הקווים האדומים ואומר, על כל דבר יהרג ובל יעבור, אבל יש לו קווים אדומים.
נכון.
ויש לו קווים אדומים.
שבוא נגיד, בקצה זה כאילו אישה בטנק יחד עם זה, אתה מסכים איתי?
כן, יש לו, תראה, יש לו עניינים עם שבת. יש לו עניינים שהם לא הרב הצבאי הראשי וסוגיות הכשרות. הם עניינים שקשורים בנשים, הם עניינים שקשורים בתפקידים, הם עניינים ב... רגע, אם הם שם, אז אנחנו לא שם. ובסוף...
עם נשים שם, אז אנחנו לא שם, נכון? בגלל זה הייתה איזו יציאה מחלק מהמקומות בשריון, בתותחנים.
כן, זה לא...
טוב, אז לא ניכנס יותר מדי לזה, כי זו סוגיה מאוד מורכבת שהיא לא ליבת העיסוק שלנו, אבל...
אין בעיה.
מה אתה אומר על זה שבסוף, אני, יצא לי לאחרונה, יצא לי חוויה קצת מטלטלת, מצאתי לעצמי יושב עם סדרת הפיקוד של גדוד שלם בצנחנים, וגיליתי ש-80% מהקצינים...
חופשי כיפות.
חופשי כיפות, עוד התלשים. עכשיו, זה הצנחנים, לא תגיד אחר טבעה הדתית של חטיבת גולני. לא, עזוב הדתה. כאילו, איך מתמודדים עם הדבר הזה? אני, כמובן שאני בן המגזר הזה, אני מת עליו, אני רק רוצה בטובתו, אבל זה קצת לא סביר, הפרופורציות האלה.
כן, פשוט צריך לעזוב את זה.
מה זה לעזוב את זה? לתת לזה לקרות בעצמו? כאילו...
תשמע רגע משהו. כל מי שרוצה לשנות את זה, השערים של בד באחד פתוחים
בכלל. נכון, אני לא בא בתלונות לציונות הדתית, אני בא בתלונות לאקה ולציבור הישראלי. הלו, חבר'ה, איפה אתם? למה?
כי בסוף אתה רוצה שהטובים ביותר יפקדו על הצבא הזה.
ואתה תהיה שלם עם זה שבסוף נגיד 80-90% מהקצונה בצהל היא ציונית דתית, אם תגיד, הם הטובים ביותר, אז הם אלה שהגיעו לשם. הם גם צריכים לרצות וגם צריכים שירצו אותם, השילוב של שני הדברים האלה מתקיים בהם.
אז תראה מה אתה אומר לי. אתה אומר לי שלמרות המפעל האדיר של המכינות, ולמרות כל מערכת החינוך הממלכתית, ולמרות העובדה שיש רוב, לא רוב, אבל יש... הרבה מאוד אנשים שהם חילוניים. אתה אומר לי, כל אלה לא הצליחו לעבור את המסננת של הצבא לדרגי הפיקוד.
זה לא מסננת של הצבא, זה יכול להיות שזה מסננת של עצמם. הצבא פותח היום תוכניות, ארז, מנסה לגייס מפעים עוד לפני שהם התגייסו לצהל. לא, אני לא אומר שהצבא מולוקח רק כיפות סרוגות.
אז אתה יודע מה יקרה למדינה?
אני חושב שזה לא בריא למדינה שקבוצת אוכלוסייה אחת תהיה כל כך הרבה...
גם אני חושב שלא, אבל המחיר של לשנות את זה בדרכים שלפעמים מציעים לי, אז מה, אז עכשיו מרכיב יהיה...
כאילו, תתחיל לספור כיפות, ולפי זה תאפשר להם לצאת
או לא לצאת. איפה למדת? ואם יש לי הרבה מאוד מבני דוד באלי, אז אנחנו נתחיל לקצץ במכסות.
הבנתי.
וכל מי שרוצה לשנות את זה. אתה יודע, המכינה הראשונה שהוקמה בצהל זה באלי.
כן.
במדינת ישראל היא באלי. ואחר כך הלכו כל מיני אנשים, ואמרו, רגע, אולי אפשר לעשות גם מכינות...
חילוניות, מעורבות, כן.
אם יש אנשים שזה מאוד מפריע להם, שילכו למקומות האלה וילמדו מה גורם בסוף לנוער לבוא למקומות הפיקוד. ואיך מחנכים אותו לשם. ככה.
אתה חושב שזה המרכיב הדתי בזהות שלהם? הוא גם משמעותי פה?
אני חושב שזה לא רק המרכיב הדתי. זה קשור לעובדה... שמע, אני לא בטוח שאני רוצה להגיד את הדברים האלה בכלל, אבל כשאתה בודק בחולי המועד, סוכות ופסח, המשק הישראלי די מושבת, נכון?
כן.
סל הפארקים. מדינת ישראל, רשות שמורות הטבע והגנים, תכניס את כולם, נכון?
כן.
אתה רואה שיש רוב המבקרים במקומות האלה, שעושים מסלול הליכה ברגל.
כן.
עם תינוקות ועם ילדים בוגרים. הרבה מאוד יש רוב לכיפות ומטפחות גם שם.
אני מסכים מחוויה אישית, נכון?
אז, ואתה רוצה עוד דוגמאות?
גם בקיץ יוצא לי, אתה יודע, את המנוי הזה של מטמון, אתה נכנס לשמורות, הולך בנחל עמוד, אתה עם גם אחוז לא פרופורציונלי של ציונות דתית.
אז, אתה, ויש לי עוד דוגמאות, לא טובות. יש לי עוד דוגמאות, לא כדאי. זה כאילו, אני אומר משהו. אבל אני אומר לך עוד פעם, זה...
אבל האמת צריכה להיאמר, בדיוק כמו שדיברנו לפני כן על היחס לציבור הערבי, גם בישראל, גם בחוץ, האמת צריך להיאמר, לומר אותה. אי אפשר להמשיך את התא, זה לא עובד הדבר הזה.
לא, זה... אם אני כל פעם, אתה יודע, זה... מה אתם כותבים בארץ על זה שהיינו בתרגיל גדודי, ו-80% ממנו חובשי כיפות? זה מפריע לכם. בבקשה, ללכת לבתי ספר שנמצאים 200 מטר מרחוב שוקן, ולהסביר להם, תקשיבו רגע משהו, מה עם שירות בצבא?
אז אם אני לוקח את זה איתך לקצה, דווקא נוח לי לדבר איתך על זה, כי אתה לא חובש כיפה ואתה לא בין המגזר. יש עתיד לציונות לא דתית בהוויה הזאת שאנחנו חיים בה, כי זה חיים, אתה מציע לי פה חוויית חיים לא כיפית. בקיץ, במקום ללכת לקניון הממוזג, זה לצעוד בנחלים המיוזעים, זה אומר לחיות על החרב ולהיות כל הזמן במתח מול האויב, זה אומר להילחם, זה אומר להיות ביישובי קצה ופריפריה.
אני חושב, קודם כל נפרק את זה רגע, אני חושב שאם התדמית שלנו תהיה כאלה שמחזיקים בחרב ולא חוששים להוציא אותה מנדנה, כמעט ולא נשתמש בה.
נכון, לא, אבל עזוב, אני שואל, לא, אני רגע, שואל רגע. על ציונות דתית או לא דתי, כי לא. בסוף אתה יודע, המשפח הזה לוקח אותנו למקומות, שמי שהם קצינים בגדוד הצנחנים שתיארתי לך, זה אחוז לא פרופורציונלי.
אז אני אשאל אותך, איך אתה מסביר את מה שקרה פה לפני 20-30 שנה, שהתיישבות העובדת הובילה אז? הייתה, אותו דבר, לחזור לזה. כי כשאני אומר התיישבות, זה ערכים שמי שגדל עליהם, או מי שהכניס אותם, זה לא רק אנשים דתיים.
ודאי, אז, ברור, אז אבל יכול להיות שמאז איכות החיים
לא, התפתחה כל כך הרבה. סיר הבשר, סיר הבשר.
כן, סיר אתה הבשר, רואה לא. שופציות, מה שלא היה פעם.
אבל אתה ראית מה קרה בכל מיני מקומות שרחוקים מהציונות הדתית במלחמה האחרונה?
לגמרי, אחד משמעית שזה לא יהיה... אז אתה
אומר, הערך הזה קיים שם.
אז צריך מה, צריך לדגדג לא אותו, לעורר אותו?
כן, כל הזמן, תחזק אותו, זה ערך שצריך תחזק.
שזה חינוך, 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 אין
מה לעשות. זה חינוך, 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 זה מה קורה כשאתה על סיר הבשר, אתה צריך להבין שיש עליך איום גדול, הוא נקרא סיר הבשר, כי התאונת דרכים הזאת של ישראל במזרח התיכון, תאונת דרכים במרכאות, שבה החברה המערבית מסגשגת, חיה בתוך שכונה כזאת, בימים שבהם יש שקט, בעוד 5, 6, 7, 10 שנים, הגבולות יהיו יותר שקטים ויותר רגועים, ואז יתחילו ויכוח הגדול. למה צריך כל כך הרבה משאבים לביטחון, והאם אפשר... ויכוח רגיל של חברה על סיר הבשר.
שחווינו אותו גם אחרי 73, גם אחרי...
כן, כן זה גלגל כזה, כל הזמן. והוא גלגל שאתה בודק אותו, הוא לגיטימי שישאלו את השאלות האלה. והוא בוודאי על השולחן, אבל אז אתה מתחיל לסדר את המציאות לא כפי שהיא באמת. ואני לא אדם של צוללות בוודי, אדם שרואה צל ערים כערים וכו'. אבל אני אומר שבסוף, אם אתה רוצה לשנות משהו, זה לא יעזור רק שתגיד כל הזמן ששם לא בסדר ושם לא בסדר. קום ותשנה.
מסכים. טוב, מאחר והתקדמנו הרבה, על חוויית המלחמה שלך ופתיחתה, אני אחסוך את זה ממך כדי שנהיה פה עם איזה פלואו, נכון, קצת שמעתי האמת, כן? זה תפס אותך, אז אמרת בבית כנסת, ומשם, מתישהו אתה מוצא את עצמך, וכנראה באופן יזום, נהג מסעית, נכון? מסיע טנקים, שוב אתה צולל למיקרו-טקטיקה ולא לאסטרטגיה.
תראה, עוד פעם, מי שצריך להתעסק ב... זה לא ש... פה ושם גם עסקתי בסוגיות אסטרטגיות. אבל אתה מבין שיש שכבה ענקית של לשעברים. שאתה, כן. היא כל שנה משתחררת, ובסוף באירוע חירום, היא, אם תביא לראש אכ"א, 10 ראשי אכ"א, אני לא בטוח שזה יעזור לו.
ומה, ומובילי טנקים היו צריכים? לא היו?
היו, נשמע, זה, אתה יושב בקבינה 3 פעמים ביום, עזה, מנרה, עזה.
אשכרה מסיע טנקים מצפון כן, לדרום ולהפך.
כן, ומחזיר ולוקח ומפזר את הסדק, זה בנוי על זה.
ונהיית אז כאילו חייל, מסלול לא, הכי קטן בהתחלה, בשרשרת. תראה,
ממש בהתחלה, מאחר ואני מבין שיש גם חיים אזרחיים שצריכים סיוע, אז ממש בהתחלה היה הרבה מאוד סיוע לחקלאות בדרום. היה אפילו איזה טלפון מצחיק אחד של איזה חקלאי די גדול, באיזה יום שישי אחד ב-4 אחר הצהריים, ארגנתי אנשים שיבואו לעזור למשקים, כי הם תאילנדים וכולם ברחו וזה. קיבלתי איזה טלפון ביום שישי, איזה רבע שעה לפני שבת. מוטי שלום, דיברתי כרגע עם אבי דיכטר, ראש שר החקלאות, הוא הפנה אותי אליך שתארגן לי פועלים. אמרתי לו, שמע, מה? זה אומר, נשמע, אני כותב חסות ביום ראשון, ואין לי אנשים. עכשיו, זה נשמע כאילו מצחיק וזה. אבל אתה לא רוצה לצרף למעגל האלה שלא חייבים להיות בתוך הקהילה שקרס עליה עולמה, לא חייבים לדחוף, מה שאפשר למנוע מלהכניס תחת הכותרת הזאת, תמנע.
נכון.
אז היה איזה חודש שראיתי שיש כל מיני כאלה שעוד רגע הם שם, שזה לא מטעים, אבל בטח גידולי ירקות וכאלה שצריכים להציל אותם. אז עשינו הרבה מאוד דברים שקשורים בזה, וגם הייתי קצת בצבא, אפילו יותר. ואז באיזשהו שלב ראיתי את כל המובילי הטנקים האלה, אמרתי, רגע, עם חודש וחצי כבר עליי הגיע החבר'ה האלה. קשרתי לרען כוח אדם של מרכז הובלה, אמרתי לה, איפה הכי קשה עכשיו, מה קורה? היא אמרה לי, האמת, המובילי טנקים קורסים, הם כבר לא רואים בעיניים. כן, ואז זה די פשוט, זה לא איזה דרמה גדולה מדי, זה נשמע כאילו...
אז ניצלת את הראשון, נהיגה לכלי כבד שיש לך, ו...
כן, ו...
ועשית, ישבת עם דרגה של אלוף
לא,
בקבינה של מסעים?
לא, הורדתי דרגות.
אז מה, היית כאילו...
בלי דרגות, כן. בלי דרגות. זה יכול להביך, זה גם מושך תשומת לב ובלגני, וזה לא צריך את זה. היו דרגות בכיס, במידה שזה שין ג' שלא פותח או משהו, אז זה קרה פעם אחת.
אז פתאום שמת את הדרגות אלוף וירדת כן, לומה.
ולא, ושמע, פעם אחת היה סיפור שהמסתי כלי רקם מבארי של הגדוד שפיקדתי עליו.
וואו,
ואז הקצין
גדוד, הנדסה.
גדוד הנדסה. ואז הקצין, אתה יודע, הקצין, הוא יש לו סמכות, רק הוא יש לו סמכות להמיס את הרקם, את הכלי על המוביל.
אוקיי.
למרות שאתה קצין בצבא וזה, אתה יכול לעשות את זה, אתה עומד בצד. ואז פתאום הוא ניגש אליי ואומר לי, אתה יודע מה זה, אתה דומה שתי טיפות מים לזה שאנחנו לומדים עליו בטירונות, שהוא האלוף מהנדסה וזה, ופה ושם.
שזה נדיר אגב, שאלוף מאדם
מהנדסה. כן, זה כאילו אין וזה, זה כאילו הוא בא אליי עם זה. אז אני אומר לו, מה אתה אומר? ופה ושם וזה. ואז אחרי רבע שעה הוא בא אליי, אומר לי, משמע איזה טמבלני, אני מצטער, אמרו לי שזה זה וזה וזה. זה פוגש הרבה מאוד קטעים כאלה, אבל זה צהל.
סיפורים חסידים על המלך שהוריד את הבגדים כדי לראות את איך הציבור מרגיש.
שמע, דווקא בזה מה שמפריע לי זה כל מה ניסיון, כאילו, לעשות מזה משהו חריג, כי הוא לא באמת, שמע, בסוף, אתה 4 בבוקר, לוקח איזה טנק ממנר, היה איזה לילה כזה, או מעמק החולה, ואתה נוסע לעזה וזה, ואתה אתה מבין, זה מה שצריך לעשות עכשיו, זה מה שעושים עכשיו. כל אחד עושה מה שהוא יכול.
אשריך, אני מצדיע. שני דברים אחרונים לסיום. אחד, ענייני גיוס החרדים. בסדר, אתה היית עסוק בזה גם כראש אקה, בכל מיני פוזיציות וקובעים, ושלבים גם בהתפתחות של הדבר הזה, אבל עכשיו, אנחנו 15 חודש לתוך המלחמה, החוק הזה, כרגע אין חוק רשמי לגיוס חרדים, כרגע לכאורה כל אזרח ישראלי, כולל כל חרדי, אמור להתגייס, כי בגלל כל הבגצים, החוק הזה פקע, הוא לא קיים. והחברה הזאת, לצערי הרב, בכאב, בצער, ובכעס רב עליהם, אני אומר, זה לא מעניין אותה. מה עושים?
תראה, עמיחי, יש לך בחיים שלך, כל אדם, יש לו כל מיני דברים שהוא מנסה לסדר אותם, באיזה דפוס פעולה שהוא חושב שזה הדרך, ווואלה, לא מצליח לו. עכשיו, או שהוא ימשיך ראש בקיר, או שהוא יגיד, רגע, אני הולך עכשיו רגע יומיים לחשוב. אני הבעיה, אני עושה משהו לא נכון.
עכשיו, כשאומר אני, זה חברה ישראלית, הצבא...
הכל כן. ביחד, אני... עכשיו, אני עסקתי בזה, ממחת הבקעה שגדוד נצח יהודה היה בכפיפות ישירה אליי.
נכון.
ברמה של לאשר תוכניות לתפריט של מוצאי שבת, יש נגיסי אוף בקשרות הזאת, לא בקשרות הזאת. רמת פיקוד מרכז שאחראי על כל העניינים האלה בקו, כן להכניס את הגדוד מילואים. לא, בקיצור, מכיר את הכל, חצרות רבני, וראש אקה כמובן, וננזפתי על סיפור החרדים הזה. תקשיב.
הסיפור של נומה.
כן, של הספירה וזה. תראה. שני עניינים אני רוצה להגיד. אחד, יש עם הסוגיה החרדית שתי בעיות. בעיה הראשונה זה השתתפות בכוח העבודה של המשק. הדבר השני זה אי גיוס לצבא.
שזה בעיניי הגיוס, הוא, ההמשך שלו זה יהיה השתתפות בתשלום כן. המיסים בסוף, כן.
והדבר השני זה שמדינת ישראל, מדינה מאוד יצירתית, מאוד חכמה ומאוד פורצת דרך בהרבה מאוד תחומים. אבל היא חושבת שהיא יכולה לנצח את הטבע. והטבע אומר שאם לקחתי עכשיו שני בעלי חיים, שני בני אדם, שני נמרים, שני עריות, ואמרתי לאחד מהם, שני אחים, אחד מהם, האמא הביאה כל בוקר, בשעה 10 בבוקר, ארוחה לאחד הנמרים לכל היום. והשני, מגיל קטן, היה צריך לחפש לעצמו צייד. לא יקרה יום שבו הנמר שהורגל לקבל אוכל בשעה 10 בבוקר, ישמע שיש חוק בכנסת שעבר, שהאימא לא יכולה כבר להביא אוכל, הוא לא ילך לחפש צייד בגלל שעבר חוק בכנסת.
אז אני אקח את המשל שלך הלאה, ואגיד, אז מה עושים איתם? מה עושים עם הנמר המפונק הזה?
והדבר השני, מבט קדימה, משקפת. נכון שעכשיו הבעיה הגדולה היא שחסרים חיילים בצבא, ושיש בגץ, ושצריך לסדר את זה. אבל לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, החזקתי את הנתונים הדמוגרפיים כבבת עיני, בשיבה נולדים, בית החולים שיבה, כל יום 42 תינוקות. בשנת 2040 או 50, חצי מהילדים בישראל חרדים.
מטורף.
שליש מכוח העבודה של המשק. אם לא תחנך אותם לעבוד, או שתחווה משבר מיסים, סרבנות מיסים,
של שאר האוכלוסייה.
של אלה שמקודם דיברנו עליהם, שצדק חשוב להם, לא סתם אמרתי צדק חשוב להם, תיזהרו מהם.
כן.
הם גדלים על צדק. או שתחטוף סוג של סרבנות, שהיא לא סרבנות לשרת. עמיחי ומוטי, עמיחי שובץ לחטיבה שריון 7, ומוטי שובץ לצנחנים. אנחנו נפרדים מההורים שלנו בלשכות הגיוס, נעלה על האוטובוסים, נתחייל, נעבור את שרשרת החיול. רגע לפני שהאוטובוס לוקח אותנו לשיזפון או לשומריה, אומרים, עצור, אם הם לא באים, אנחנו לא באים. אנחנו רגע מזה. כולל ציונות דתית, תפתח את העיתון בשבע של שבת הקרובה, ותראה כמה מודעות, אני אראה לך את זה תכף, כמה מודעות יש על שותפות לשירות, כמה מודעות יש בציונות הדתית על זה שהחרדים חייבים להתגייס. אבל עושה את זה בצדק מי שחושב שהבעיה הגדולה ביותר עכשיו היא הצו החמישי שקיבל בעלה בשנה ושלושה חודשים. היא בצדק עושה את זה.
כן.
אבל היא לא מבינה שזה כעין וכאפס.
למעט המשבר הכלכלי
שנגיע. מול מה שקורה פה בעוד 20 שנה, שהיא עוד תעבוד.
כן.
עכשיו אתה אומר לעצמך, רגע, 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 האם לטפל בשני הדברים האלה יחד, או האם לעשות פה, אתה יודע, אני עוזב אתכם מגיוס.
הייתה גישה פוליטית כזאת לפני המלחמה, אבל אנחנו היום לא יכולים להרשות אותה לעצמנו.
תקשיב רגע. צהל הוא אחד ממקורות העבודה, אני מכניס אתכם בעל כורחכם, דרך הפסקה טוטלית. לא יודע אם קראת את המחקר הזה של פראבר ועוד אחד, ועוד פעם, אני רק זה מגיע אליי, אתה מבין? אני בורר תקשורת, אני לא איזה פריק או משהו. אבל היה מחקר של שני חבר'ה, מאוד רציניים על הרגלי הצריכה בחברה החרדית. איך בסוף הם קונים דירות, איך מחתנים את הילדים, משהו מרתק, לפני חודש, מקור ראשון. ובסוף הצעדים של הקצבאות של שר האוצר ב-2003, בנימין נתניהו, שעד היום נאמרו כאילו זה עצר את זה, כמובן שזה עזר, עצירת הקצבאות, אבל זה לא הכניס אותם למעגל העבודה. הדרך היחידה להכניס אנשים למעגל העבודה, זה באמצעות זה שהוא מחפש לעצמו אוכל. לא תקטין לו, או כי הוא יחפש תורם.
כן, אני לא זוכר אם ראיתי את המחקר הזה, אבל למגלגלים גמחים, נכון?
כן, יש פתרונות. הדרך היחידה לעצור את זה, להגיד, חבר'ה, שנייה אחת, אני מפסיק באחת, במכה אחת, לא בהתאם לילודה ולא בהתאם לגידול הטבעי ולריבוי הטבעי, כל העניינים האלה, שהם הכל חמקויות. אני מונע את החברה הישראלית מ-20,000 קפלן. מה יהיה פה?
כן.
אנחנו עוד נחיה פה. אני אומר, תקשיבו, אתם נכנסים למעגל העבודה. חלק ממעגל העבודה זה צהל, כי הם מתגייסים בגיל מאוחר, חלק נשואים. השירות כבר יותר יקר.
כן, אנחנו משלמים תשלומי משפחה, מה שנקרא, ואז זה לא...
זה אלפי שקלים.
תקשיב, אני אספר לך סיפור, יש לי חבר יקר, רופא ילדים, קיבל עכשיו צו לעוד 60 יום אחרי, לא יודע כמה מאז תחיית המלחמה, הוא הולך לשמור על איזה פיסטין בקיבינימט, הוא הולך לעלות לנו עשרות אלפי שקלים בחודש, כדי לעשות עבודה הכי טיפשה וזוטרה שיכולה להיות. שחרדים 18, עולה לנו 1,000 שקל, 2,000 שקל בחודש, על אותו דבר.
תביא לפה מישהו מכיבוי אש. והם יספרו לך שיש להם 3,000 קבעים בקבע, שהמשמרת שלהם זה 24-48, ורובם הגדול מכבים שריפות, שבן נוער יכול לעשות את זה. שהם לא שריפות בבתי זיקוק או במתקנים רגישים.
אנחנו צריכים את כוח האדם הזה. אני גם אגיד לך יותר מזה, כן? הקפלן הזה מפחיד אותי שנגיע להתנגשות פנימית, שאנשים יגידו, די, אני לא מתפנה לבסיס שזפון או לבסיס הצנחנים. אבל אני אומר, גם אם זה לא, אנחנו פשוט נגיע למצב שלא נוכל להרשות לעצמנו את השירותים שמדינת ישראל נותנת לאזרחיה. שירותי בריאות, חינוך, רווחה וכו'. כי לא היה כסף.
אז עכשיו אני שואל את עצמך, האם מה שיושב עכשיו בקפלן 3, הרחוב שבה יושבת כנסת ישראל, מייצג את מה שאתה אומר לי, התשובה היא לא.
נכון.
יש כאן רוב ענק שאומר, חבר'ה, אני לא רוצה להיכנס בחרדים, ואני לא רוצה לעשות דברים שהם נגד אחדות עם ישראל. אבל אני אומר שהימים שבו, אני אסביר לך, בוא ניכנס רגע להבדיל אלפי הבדלות, לראש החרדי. הראש החרדי, היית פעם במושב, ראית במפרים?
כן.
במפר זה דבר מעצבן.
ממש.
מקפיץ אותך, אתה צריך להעט וזה, אבל שורה התחתונה, אתה מתקדם.
פעם הייתה לי ילדה בצהרון במושב, כאילו, לא חידשנו את החוזה עם הצהרונית הזאת, רק בגלל הבמפרים, זה סיוט.
כן. אבל מה שאתה לא שמת לב, זה שלמרות הבמפרים אתה התקדמת.
כן.
אתה הגעת לגן שלה. אז אצל החרדים, ועדת שקד, חוק טל, המאומה שיש עכשיו, זה במפר. האוטו קופץ, זה לא נוח וזה, אבל התקדמנו. עברנו עוד איזה 20 שנה מחוק טל. לא קרה כלום. עכשיו, בינתיים, ב-20 שנה האלה, אתה תקרא פרשן הצבאי הזה, אמר ככה, ונקים ישיבות, ובביקה, ומוטי יבוא, וזה, חבר'ה, 40 מוטי הם עברו. זה לא מדקדק בכלל, כי אף פעם לא נגיע לסנקציות. וכשלא מגיעים לסנקציות האישיות, עזוב אותי מהתמיכות בישיבות, אם היית רואה פעם איך מנהלים את הרישומים, על מי לומד, אם היית רואה באמת, אם הייתי יכול להראות, איך זה מתבצע?
מה זה תעשייה של קומבינה?
כן, אין לך שום שליטה על זה, אף אחד לא יודע כלום. אז אתה אומר, תראו משהו, אין תעודת זהות. ואומרים לי את זה גם, מה אתה אומר על הערבים? אני אומר גם הם.
עזוב, השיח הזה של להעביר את זה לערבים, אני מתאהב את השיח הזה. הערבי הוא לא אחי, הוא לא בן עמי, הוא לא אמור להיות גורלי, לא קשור בגורלו, הוא לא אמור לשמור על הביטחון שלי כמו שאני שומר על הביטחון שלו. נדבר על הערבים ביום מן הימים, אני האחרון בעולם שיעשה להם הנחות, אבל זה לא רלוונטי לדון בזה כרגע.
אוקיי. אני חושב שבחורצ'יק הזה, אם הוא ידע שאין לו תעודת זהות, שהיא המפתח לקבלת ביטוח לאומי, רישיון נהוגיה, קצבה פה, קצבה שם, אזרח במדינת ישראל. עכשיו, אנחנו חוזרים חזרה לאותה בעיה, אנחנו נמצא את המשפטן שיגיד לנו שזה בסדר שלא תהיה תעודת זהות למי שלא נותן למדינה. אם אין היום את המשפטנים האלה, נמצא אותם, כי זה השכל של אלה שלא למדו משפטים, אלה שרוצים צדק. עכשיו, אלה שרוצים צדק, ימצאו את המשפטן שלא נמצא היום, כי הסבירו לך, לא, זה חוק יסוד,
כן.
שיגעו אותנו.
עזור, אני גם הייתי לא מאפשר להצביע לכנסת. אשכרה, אתה יודע,
אין זכות. אין תעודת זהות.
כן.
מה? אין תעודת זהות. אתה לא יכול להוציא תעודת זהות. אתה, כדי להוציא תעודת הזהות בישראל, היא רק אחרי שהבקום אומר להוציא תעודת, הבקום הוא השירות הלאומי, כן. האזרחי, אומר, זכאי להוצאת תעודת זהות. מהרגע הזה, עכשיו, יגידו לי, זה אנטי-דמוקרטי, תגלגלו עוד 20 שנה. תגיעו. אתם אוהבים לשבת בקפלן פה כל מוצאי שבת, גם על זה, בבקשה.
לסיכום, אנחנו תמיד מסכמים פה במה התקווה שלך, מה התקווה שלך למדינת ישראל. אני חושב שזרעת פה הרבה דברים לאורך הדרך, אבל למה אתה אופטימי בלגייס בן לצבא בקיץ?
תראה, אני לא יודע להגיד, אני יודע להגיד דברים על העתיד אחרי שראיתי קצת אחורה. עם שאינו מכבד את עברו ושוט.
כן.
סתירות עשו לנו טוב.
כן.
הם כאבו לנו מאוד. וכל פעם שואלים אותנו את אותה שאלה, מה שלומנו, אנחנו תחת איזה ענן עד שהם לא יבואו הביתה. יודע, שואלים אותי, למה אתה לא עושה ככה וככה וזה, אני אומר, יבוא הביתה, אני אעשה ככה וככה. אני לא יכול.
מה זה אומר ככה וככה?
כל מיני בילויים.
אתה הורדת פרופיל בחיים האישיים?
לא יכול, לא מרגיש, לא יודע. עכשיו, אני לא אומר את זה, אתה יודע, אני עכשיו עשיתי טעות שאמרתי את זה פומבית. כן. כדי שאנשים לא ירגישו שזה זה מין דוגמה שצריך, כל אחד יעשה מה שהוא מבין. אז זה, זה, זה לא שאני כאילו לא ער לתחושות האלה. אני רואה את האנשים, את כיכר החטופים, את הקרע הזה, את הצער הזה, את המכה שחטפנו, את הכל. אבל א', אנחנו עם שיודע לקום. ב', אנחנו יודעים לקום בגדול, בהסתערות, ברעב, ב... שלוש, אנחנו הרבה יותר אוהבים אחד את השני ממה שמנסים לספר לנו. הרבה הרבה יותר אוהבים אחד את השני. ארבע, הילדים שגדלים פה, הם ילדים מאוד בריאים בקשר שלהם למדינה, ברצון שלהם להגן עליה, ברצון שלהם לפתח אותה. שמע, זה אותו דור שנלבישך סלמת בטון ומלט. תחשוב, איזה גדלות תרוח לרשום משפט. לא נלביש את הבית שלנו, לא נלביש את הילדים שלנו, נלבישך סלמת בטון ומלט.
את הארץ.
את הארץ. אתה רואה את כל הפרץ הזה. אתה עוצר בצומת גילת עם המוביל טנקים. אתה עובר ליד יוקנעם, חודש דצמבר, חודשיים אחרי, ינואר, פברואר, קופצות ללך נשים ב2:30 בלילה אל הכביש, אתה חייב לעצור ומאמיסות עליך, ואתה אומר להם, תראו כמה יש פה, אני עצרתי בכל הצמתים. אתה רואה את הפרץ הישראלי הזה. אתה אומר לעצמך, אתה לא רוצה להיות בעם כזה.
אז זה נותן לנו המון תקווה.
אמרתי ביום ראשון בבוקר, הודיעו לזהב השאול שמצאו את אורון, שחילצו את אורון. ונסו אליה מיד כל מיני אנשים. ואחד מאלה שנסע, עזוב דעה פוליטית וכו', נסע בני גנץ. ואמרתי, עזבו רגע עניינים פוליטיים. מבחינה אנושית, אתם לא רוצים להיות במקום שבו 10.5 שנים אחרי, מי שהיה מפקד הצבא, מבטל את סדר יומו ונוסע עד פוריה כדי לחבק את זהב השאול. זה לא שיבה ולא הלוויה ולא טקס של היה, לא היה וכל הזה. והלוויה היא ביום... כל מיני סממנים, שאני אתן לך כאלה 30 בשנייה, אתה אומר לעצמך, עמוד השדרה חזק.
מדהים.
עמוד השדרה חזק. עכשיו אני אגיד לך עוד משהו אחרון על התקשורת. שתשמע, אחד היתרונות הגדולים, וכמובן שהייתי חוסך מעצמי את השבעה באוקטובר, מעצמנו את השבעה באוקטובר, והוא אירוע היום ונורא. אבל תראה מה עשתה התקשורת. הרי אם היינו מקימים משהו לחקור, אז אני הייתי אומר לך, בוא רגע. הרי כולנו אמרנו שאלה שישבו בכלא וקוראים את התקשורת הישראלית, או לא ישבו בכלא וחשים את התקשורת נסראללה וסינואר, הם עשו פרשנות לפי התקשורת בישראל, אפרופו רפורמה משפטית וזה, שהחברה קורא הקביש.
נכון.
אז היתרון הגדול ביותר, אם הייתי מתכנן עכשיו מאמץ הטעיה, הייתי אומר, התקשורת, תמשיכי להטעות אותם. תמשיכי לספר להם את השטויות שאת מספרת להם. שהחברה מפולגת, וזה לא ככה, וזה עובדה, הם עשו את זה כתוצאה מזה. אומרים את זה אנשי המודיעין, שאתה מסתובב איתם. אומרים, תקשיבו, הם הרגישו. והם קיבלו חומה.
כן.
והם קיבלו פרד. רגע, 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 רגע. מה זה? מה זה? זה לא הסתדר, זה לא מה שחשבנו עליהם. זה עם שרוצה להילחם. תקרא את הספדי האימהות. תגיד, אנחנו חניכים של מערכת החינוך, לקחו אותנו למוזיאונים, והראו לנו בגאווה מה כתבה מניה שוחט.
נכון.
ארגון השומר. ואני אומר להם, רגע, רגע.
וכלום לרעיה הרניק.
ורעיה הרניק. והראו לנו על איזה תורה גדלנו. ואני אומר להם, חבר'ה, בואו, שרית זוסמן.
ממש.
בואו רגע, הנה הם פה.
וללי דרי.
וללי דרי. תראו מה הם אומרות.
ומרים פרץ, אתה יודע, באמת, אין סוף.
תגיד, מה זה זה? בואו נלך רגע למדינות אחרות. בואו נלך לעמים אחרים. בואו, אנחנו... אתה מסתכל קדימה. חברה בריאה. עזוב ויכוחים ועזוב זה וכו'. שנייה רגע. תראה את היסודות.
מדהים.
תראה את השורשים.
נתת המון תקווה. אני אסיים בלהגיד תודה רבה למרק, החזאי של משרד החקלאות, שבזכותו ארגן לנו יום של גשם, ו... היית מוכן לצאת מהשטחים החקלאיים, וכמובן, כמובן, כמובן, תודה רבה לך, מוטי אלמוז. תודה שבאת, בעיניי שיחה מכוננת. תודה רבה.
תודה.